שלושה שיודעים.
שלום שלום, חמישי שמח, בוקר טוב. רשת כאן תרבות, טוב שהצטרפתם אלינו, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3. אני גיל מרקוביץ' כאן באולפן, נלווה עד השעה 8 גם את הצופים והצופות של ערוץ כאן 11, בוקר טוב גם לכם. אנחנו באולפן, כמו שאמרתי, שתיים שיודעות, איתי בעצם נמצאת כאן דוקטור נועה אלבלד, חוקרת מוח במרכז סגול למוח ותודעה במרכז הבינתחומי הרצליה, מומחית בהנגשת ידע ממדעי המוח לקהל הרחב. שלום. בוקר מצוין. אז אנחנו נדבר היום על מוח עם דגש מאוד מאוד חשוב, הקשר בינו לבין פעילות גופנית.
אכן.
איזה מדליק. חוץ מזה אנחנו נדבר גם על דבר התרחשויות ממאדים. אז יהיה איתנו פרופסור יואב יאיר ויספר לנו מה קורה על כוכב הלכת הזה. אנחנו נדבר גם על מחזות זמר, כי אין אי אפשר בלי לדעת מה קורה שם בקצה המאוד חשוב של העולם ועל הבמות הגדולות של העולם, וגם פרסי הטוני רק הולכים ומתקרבים, אז צריך לדעת מה קורה שם. ואנחנו נשמע גם את דוקטור קרני לוטן מרקוס, מה היא חקרה פעם בנוגע למערכות גידול מזון. כל זה, כל זאת ועוד, מה שנקרא. אני רוצה לשאול אותך, נועה, מה, על מה פעילות גופנית משפיעה שאנחנו הולכות להקדיש לה, לייחד לה את כל השיחה שלנו?
כל השעתיים. אז במילה אחת, על הכל.
על הכל.
על הכל. אבל אנחנו נדבר גם על השפעות ברמה הביולוגית, כי בכל זאת אני חוקרת מוח, אז באתי לפה, אני חייבת להזכיר את המוח כמה פעמים
ברור.
לפחות. אז אנחנו קצת נבין מה זה עושה במוח, ומתוך זה אנחנו נבין למה זה משפיע עלינו בצורה חיובית, גם ברמה הקוגניטיבית, גם ברמה הרגשית, ואם אין לנו זמן, אולי נגיד כמה מילים גם על הרמה החברתית.
ויש דברים שקשורים להזדקנות, ויש דברים שקשורים, הרבה נכון. דברים קורים שם במוח, שמשפיעים נכון, על המון תהליכים.
נכון, פעילות גופנית בעצם שומרת על המוח שלנו, ועוזרת לנו, מה שנקרא, להזדקן בצורה מיטבית.
כבר מעודד.
כבר מעודד.
אבל למה בעצם ההשפעה של פעילות גופנית היא כל כך קריטית על הגוף שלנו, ועל מערכות אצלנו, וכמובן על המוח?
כי אני חושבת שאפשר להגיד שהמוח שלנו הוא בעצם מוח שצריך להיות בתנועה. אם נלך אחורה ונחשוב קצת על הסברים אבולוציוניים, אז תחשבי שאנחנו פעם היינו לקטים ציידים, נכון?
כן.
ומה היינו עושים כל היום? או שהיינו הולכים לצוד ממוטות, או שהיינו הולכים ללקט זרעונים ופירות
כן.
יער כדי שאנו מה לאכול.
וזה הרבה יותר מסובך ממה שזה נשמע.
זה הרבה יותר מסובך ממה שזה נשמע, כי תוך כדי זה שאתה בתנועה, אתה צריך להיות מסוגל לשים לב לכל מה שקורה מסביבך, לראות שאין איזה סכנה. אם אתה יוצא לצוד, אנחנו הרי בני אדם, אנחנו יוצרים חברתיים, אנשים היו יוצאים לצוד בקבוצות, אז אתה צריך להיות מסוגל לשתף פעולה ולתקשר עם האנשים שמסביבך, ולתכנן ולחשוב. ולכן זה מאוד הגיוני שתנועה בעצם משפרת את יכולת החשיבה שלנו, כי זה הולך
זה
ביחד.
זה בילט אין, את אומרת. ככה הובנה.
ככה הובנה. וגם כשהפסקנו להיות לקטים ציידים והתיישבנו לנו ביישובים, עדיין, אם תחשבי על זה, עד לא כל כך הרבה שנים, היינו הולכים ברגל כמעט לכל מקום, נכון? מכוניות זה המצאה יחסית חדשה.
ביחס לציידים לקטים, בהחלט.
כן. אז את יודעת, התנועה היא
הולכת
תבועה
ומתמעטת?
בנו, הולכת ומתמעטת, אבל זה איזשהו צורך נורא בסיסי של אנשים, לזוז.
כן.
אנחנו לפעמים קצת שוכחים את זה.
נכון, זאת בדיוק הבעיה, אני חושבת, כי מאוד קל להגיע לעבודה, לשבת כמה שעות טובות מול מחשב, אחר כך להגיע הביתה, אולי לבלות איזה שעה מול הטלוויזיה. את יודעת, זה פשוט, ואז עובר היום, פשוט חולף היום.
נכון, אז היום אנחנו בעצם, פעם לא היינו צריכים לשלב פעילות גופנית באופן יזום, כי זה היה פשוט קורה מעצמו, כי היינו צריכים שוב לצאת חוצה וללכת הרבה. היום אנחנו צריכים לייחד לזה זמן זמן
מסוים, כאילו, מוגדר.
זמן מסוים באופן מכוון.
להכניס ללוז, מה שנקרא.
להכניס ללוז, אבל כן, לצערנו אנחנו הפכנו להיות יצורים יושבים במקום יצורים
נייחים.
זזים. כן.
את בעצמך פוגשת את התחום הזה שמשלב בין מוח לבין פעילות גופנית, גם מאיזשהו סיפור אולי אישי יותר.
מאיזושהי חוויה אישית, כן. אז אני בעצם מגיל מאוד צעיר, תמיד הייתי ילדה פעילה, כי בגיל 12 התחלתי לרכב על סוסים, והייתי אפילו מדריכת רכיבה אחרי הצבא, אז הייתי באמת רוב היום בתנועה, ואז בגיל 28 הלכתי לאוניברסיטה, וקרה מה שקורה להרבה נשים שכשהולכים לאוניברסיטה פשוט מתיישבים כל היום על הישבן, ומתחילים ללמוד. ועברתי ממצב שבו הייתי כמעט כל היום על הרגליים ובתנועה, למצב שבו אני כמעט כל היום יושבת ולא זזה, והרגשתי את ההשפעות של זה, גם ברמה הגופנית, וגם, אתה יודע, פחת מצב רוח.
גם מצב רוח, הרגשת ממש את השינוי?
הרגשתי ממש את השינוי. הרגשתי ממש את השינוי, המצב רוח, היכולת להתרכז, ולקראת סוף הדוקטורט שלי הבנתי שזה לא יכול להימשך ככה. והתחלתי לרוץ, ועד היום אני בעצם רצה.
ומקפידה על זה.
מקפידה על זה מאוד.
כמה מאוד מוקדם בבוקר כדי לעשות את זה.
נכון. וזהו, ואני לגמרי הרגשתי את ההבדל, זאת אומרת, מרגע שחזרתי לתנועה, מרגע שחזרתי לרוץ, אז פתאום יותר קל לחשוב, אתה יותר ערני לאורך היום, אתה נהיה בן אדם יותר נחמד ויותר סבלני.
מדהים. אז דווקא החזרה לתנועה היא זאת שעניינה אותך בהקשרים של קשר בין מוח לפעילות גופנית?
כן, כי אני ברגע שבעצם התחלתי לרוץ, והרגשתי שזה מאוד עוזר ברמה שעדת, שאת יושבת לכתוב את הדוקטורט, ואת לא מצליחה לכתוב, ואת אומרת, טוב, אני אצא לריצה, ואת חוזרת מהריצה, פתאום המילים מתחילות להגיע, אז זה עניין אותי כחוקרת מוח, למה זה עובד.
כן.
ואז הלכתי והתחלתי לקרוא, וגיליתי עולם שלם של מחקר.
שאתה גלי לנו בתוכנית הזאת, ואנחנו נראה איך הדברים משפיעים על מנגנונים ביולוגיים אצלנו בגוף, ואנחנו נדבר על רמות כימיות, ועל דברים שקורים, ואנחנו נעמיק בדברים האלה בשעה הקרובה. יואב יאיר איתנו על הקו, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, חוקר מדעי האטמוספירה והחלל. שלום לך.
בוקר טוב, לך ולמאזינים.
בוקר מצוין, אתה עושה ספורט בבוקר, יואב?
כן, פעמיים בשבוע לפחות, אני הולך לחדר כושר בפתוחה.
או, מצוין. כל הכבוד, זה הנושא שלנו, אז אתה כבר עומד בתנאי הסף. יכול להיות שהשדה המגנטי של מאדים נהרס, יואב, בגלל מימן שחוסם את הליבה של כוכב הלכת?
כן, ראיתי את המאמר הזה, ואולי צריך להסביר למאזינים מה פירוש המילה נהרס, שדה מגנטי, אם היה בכלל שדה מגנטי מלכתחילה, ואיך נוצר שדה מגנטי בכוכב לכת.
כן.
אז זה קשור כמובן למבנה הפנימי של כוכב הלכת. למשל, בכדור הארץ אנחנו יודעים, על ידי ניתוח של גלים סייסמיים ושיטות אחרות, שלכדור הארץ יש ליבה מותכת, יש גרעין פנימי מוצק, שעשוי מברזל וניקל, וסביבו ברזל וניקל במצב מותח, והסיבוב היחסי בין הגרעינים הללו, המותח והמוצק, יוצר זרמים חשמליים שבסופו של דבר מחוללים את השדה המגנטי.
כן.
והשדה המגנטי שלנו מגן עלינו בין היתר מקרינות קטלניות שמגיעות מהחלל, של חלקיקים טעונים, ומרוח השמש, אותו שטף בלתי נלאה של חלקיקים שמגיע מהשמש, בנוסף לקרינה האלקטרומגנטית הרגילה.
והקרינות האלה הם כל הזמן מסביב, זה לא לפי זרמים מסוימים, הם כל הזמן שם ועלולות לפגוע באטמוספירה?
אז זהו, הקרינות הללו מגיעות אלינו כל הזמן, בצורה רציפה. כמובן שלשמש יש פעילות של 11 שנה, שאנחנו יודעים שיש קצת יותר וקצת פחות, אבל זה לא העניין. לנושא ההגנה שמניח השדה המגנטי לפתחנו, יש המשערים שהעובדה שיש שדה מגנטי היא קריטית להיווצרות אטמוספירה, שבתורה אחראית לשמירתם או להתפתחותם של חיים. וזאת מדוע? משום שבהיעדר שדה מגנטי יש חשש שאם לכוכב הלכת אין מסה מספיק גדולה לכוח משיכה, כבידה, לשמור את הגזים סמוך על פניו, רוח השמש והשטף של החלקיקים פשוט יעיפו ויקרו את האטמוספירה מעל פניו, ואז כל הסיפור של היווצרות חיים, אבולוציה, ובסוף טלפונים סלולריים, כמובן לא יגיע.
תרבות מדעית טכנולוגית, כן.
כן, אז במאדים, וזה המחקר החדש שסקרן אותך ועל זה שאל, יש עבודה תיאורטית של מדענים מאוניברסיטת אריזונה, מ-ASU, אוניברסיטה מצוינת, שיש בה את המכון לחקר החלל והפלנטות, Lunar and Planetary Science Institute, והם פרסימו מאמר שעוסק בשאלה למה למאדים אין היום אטמוספירה. או בוא נאמר, יש אטמוספירה, אבל היא מאוד מאוד דלילה. אם נשווה את זה לכדור הארץ, וסליחה על ההשוואות, אנחנו, אצלנו פני השטח, הלחץ האטמוספירי הוא 1013 מיליבר, בעוד שעל פני השטח של מאדים זה 6 מיליבר. אז השאלה היא, לאן נעלמה האטמוספירה של מאדים, ואנחנו יודעים שהייתה לו, כי אנחנו רואים על פניו עדויות לכך, רואים את זה גם במינרלים שעל פני השטח, אנחנו יודעים שהיו אוקיינוסים על מאדים, ומחזור מים, ועננים, וגשם.
וזה אומר גם שהייתה טמפרטורה מאוד שונה, טמפרטורה אחרת, שכנראה אפשרה את הדברים האלה.
כן, בעבר כנראה מאדים היה מקום חמים ואולי אפילו תומך חיים, אגב, זה אחת המוטיבציות הגדולות לטוס לשם.
כן.
ולנסות אולי לחקור ולהתיישב גם, אבל השאלה היא לאן הכל נעלם ומתי זה קרה. והמדענים הללו מאוניברסיטת אריזונה מציעים הסבר מעניין ומקורי, אני לא ראיתי דומה לו בעבר, והוא שהכל מתחיל בהיעדרו או בהיעלמותו של השדה המגנטי של מאדים. מאדים שונה במובן המבנה הפנימי שלו מזה של כדור הארץ, ראשית המסה שלו יותר קטנה, אז כוח המשיכה מלכתחילה יותר קטן,
כן.
קשה יותר לשמור על האטמוספירה, אבל הגרעין הפנימי של מאדים הוא מוצק, ואין מעליו שכבה של גרעין מותח, נוזלי, כלומר, לא היה יכול להיווצר שדה מגנטי חזק כמו זה שבכדור הארץ, ונשאלת השאלה מדוע זה קרה, והמדענים מציעים פתרון מעניין לטענתם, בזמן השקיעה של החומרים הכבדים, כן, אני חוזר חזרה לתחילת היווצרותם של כוכבי הלכת לפני 4.5 מיליארד שנים, כשהכדורים הללו היו עוד מותחים, קורה במה שקורה הפרדה כבידתית. החומרים הכבדים שוקעים פנימה, והקלים יותר צפים למעלה. ואם החומרים הכבדים חלילה נמהלים בחומרים קלים, כמו שהמדענים מציעים שקרה במאדים, השקיעה והתנועה הזאת של החומרים בליבת כוכב הלכת שמחוללת את אותו שדה מגנטי, תואט או תיעצר. וההסבר שהם נתנו להיעלמות שדה המגנטי של מאדים היא אותה שקיעה של חומרים שהם מייחסים אותה לכמובן הימצאותם של כמויות גדולות של מים בשכבות העמוקות של מאדים סמוך לגרעין.
וכל הדבר הזה זה קרה כבר בהיווצרות, זה לא תהליך שנוצר אחר כך בתהליך מאוחר יותר, אלא זה כבר בהיווצרות באיך שהכוכב, איך שמאדים נוצר?
נכון, זה כבר תנאי הפתיחה של כוכב הלכת, שלא אפשרו לשדה המגנטי שאולי היה בהתחלה,
להמשיך, להתקיים.
ולהמשיך, ולכן להשארתם, בהיעדר שדה מגנטי מגונן שכזה, רוח השמש והקרינות האנרגטיות העיפו את האטמוספירה הדלילה, וזאת שנוצרה עם כוכב הלכת. ושוב, שני התנאים פעלו לרעתו של מאדים, גם היעדר שדה מגנטי, גם כוח משיכה קטן, מה שלא אפשרו לו לשמור על מעטפת גזים רצינית וכבדה, שהייתה יכולה אולי לאפשר היווצרות חיים על מאדים.
אז יכול להיות שהדינוזאורים, אם הם היו תרבות טכנולוגית, היו פוגשים חברים דינוזאורים אחרים על מאדים, כי אנחנו מדברים על באמת המון המון שנים אחורה בתהליך ההיווצרות, ואתה אומר גם אם היה חיים, אז הנה זה החזיקה, האטמוספירה החזיקה לאיזושהי תקופה, ואחר כך התנדפה בעצם, או התפרקה.
כן, נכון, נהרסה.
כן.
אבל אני חושב שזה קרה הרבה הרבה לפני שהופיעו צורות חיים מתקדמות, ולכן להשארת, ואני לא היחיד שחושב כך,
כן.
אם נמצא חיים על מאדים, או שרידי חיים מאובנים וקדומים, אלה יהיו ברמה של חד-תאים, כמו, חשוב שהמאזינים יבינו, הדינוזאורים לא הופיעו אתמול שלשום,
כן.
בסך הכל חיים הופיעו על פני כדור הארץ לפני 3.8 מיליארד שנים. זאת אומרת, זה לקח עוד 700 מיליון שנים מהיווצרות כוכב הלכת עד שהופיעו סימני
כן.
חיים ראשונים. אם אני עושה את ההקבלה למאדים ואומר, אוקיי, מאדים נוצר כמו שכדור הארץ נוצר, עם תנאי פתיחה דומים במובן כזה או אחר, אז אחרי 700 מיליון שנה, אולי גם על מאדים היו לפחות סימני חיים ראשונים, השאלה היא כמובן כמה זמן התנאים הללו נשארו.
נמשכו כדי שהם יוכלו להתפתח אבולוציונית.
נכון מאוד. אני חושב שזה מה שהופך את מאדים לאטרקטיבי מאוד למשימות חלל. יש לפחות שתיים שעומדות לצאת כדי לנחות על פניו ב-2020, והתעלומות הללו מעסיקות אותנו. אני חושב שכל המאזינים מבינים ודאי שהשאלה האמיתית היא האם אנחנו לבד והאם יש חיים במערכות שמש אחרות. ואם במערכת השמש שלנו, על שני כוכבי לכת, נוצרו חיים, על אחד שרדו ועל שני נכחדו, המשמעות היא כמעט שבכל מקום שבו תנאי פתיחה דומים, החיים יכולים להיווצר, ואולי גם לשגשג.
מדהים. תודה רבה לך על ההסברים האלה, פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי, חוקר מדעי האטמוספירה והחלל, ותמשיך לעשות ספורט, זה חשוב, יואב.
תודה, בשמחה.
אנחנו נשתמע. חג שמח. טוב, זה מדליק ממש, כל, ה... כן, כל המחקרים המדליקים האלה, וזה יצירתיות אדירה.
אני כשהייתי קטנה רציתי להיות אסטרונאוטית, שתדעי. ואז כן? גליתי שאני לא טובה בפיזיקה, והחלום מתנדף.
אבל את יודעת שהיום זה כבר לא הדבר היחיד שהם מחפשים.
כן.
פעם זה היה מאוד מסוים.
האמת שאולי כחוקרת מוח.
נכון.
ההשפעה של טיסות עמוקות נכון. בחלל.
אבל תדעי לך שזה באמת נכון. והיום ממש מחפשים צוות מאוד מגוון מבחינת המדעים. אגב, הם עדיין מחפשים מדעים מדויקים ומדעים, מדעי החיים.
כן.
עדיין מאוד חשוב להם, אבל זה כבר הרבה יותר מגוון ממה שהיה בעבר.
אני לא בטוחה שהבן זוג שלי יזרום עם זה.
יזרום עם זה. טוב, נעבוד על זה. לאט לאט. המוח פלסטיסטי. כן. אז מנגנונים ביולוגיים שמושפעים מפעילות גופנית, בואי נתחיל עם איזה מנגנון אחד.
אוקיי, אז המנגנון הראשון שאני אזכיר אותו, זה בעצם המנגנון שאני חושבת שחקרו אותו הכי הרבה בהקשר של פעילות גופנית, זה כל הנושא של פלסטיות מוחית, שהרגע הזכרת אותו.
כן.
אז אולי נגדיר רגע מה זה בכלל פלסטיות מוחית.
חשוב.
אז פלסטיות מוחית זה בעצם היכולת של המוח לשנות את המבנה שלו, בתגובה לחוויות שהוא ואנחנו בעצם עוברים במהלך החיים.
במהלך החיים, שמעתם, היו אופטימיים, זה לא נגמר, זה לא כל החוויות עד גיל 21 ואחר כך די.
נכון, אז אנחנו יודעים באמת שפלסטיות מוחית זה איזשהו מאפיין של המוח שמלווה אותנו לאורך כל החיים. הוא מתבטא ברמת המוח בזה שבעצם הקשרים בין הנוירונים, אותם תאי הצו שיושבים בתוך המוח, הקשרים ביניהם בעצם כל הזמן משתנים כדי לייצג ידע חדש וחוויות חדשות שעוברות עלינו. Mm-hmm. אז אפשר לחשוב על המוח כאל איזושהי רשת מאוד מאוד מורכבת, שיש בה המון המון חברים שהם תאי הצו שלנו, והרשת הזאת כל הזמן משנה את המבנה שלה, ולכן גם אנחנו ממשיכים להשתנות. ואנחנו יודעים שפלסטיות מוחית זה בעצם איזשהו מדד לבריאות מוחית, זאת אומרת, היכולת של המוח להמשיך להשתנות, היכולת של המוח להישאר תגובתי לחוויות כן. שאנחנו עוברים, היא יכולת חשובה.
ככל שהוא גמיש יותר, הוא כנראה מעיד על איזושהי בריאות או
כן,
חוזק.
כן, אז
או...
ככל שהוא פלסטי יותר, הוא יותר בריא, הוא יותר מסוגל להתאים את עצמו לסביבה, הוא פחות נוקשה ומקובע.
ואיך בודקים את זה? איך אפשר לבדוק את זה?
אז זה קצת שונה בין בעלי חיים לבני אדם. בבעלי חיים אפשר לבדוק את זה בדרכים קצת יותר פולשניות, ממש ברמה של לחדור לתוך רקמת המוח, ופיזית להסתכל על שינויים שמתרחשים שם. אצל בני אדם אנחנו משתמשים בשיטות לא פולשניות, אז כל מיני כלי הדמיה, כמו MRI, FMRI, אפשר להשתמש גם ב-EEG, לקבל כל מיני מדדים של שינוי. זה מדדים עקיפים, אי אפשר בבני אדם לראות באופן ישיר פלסטיות כן. מוחית, אבל אנחנו בהחלט יכולים לראות שינויים שמתרחשים. ואם דיברנו קודם על הזדקנות מיטבית, אז אנחנו יודעים ששוב פעם, אנשים שמזדקנים בצורה יותר טובה, המוח שלהם מצליח לשמור על פלסטיות מוחית גבוהה.
אז איך זה קשור לפעילות גופנית, הפלסטיות, הגמישות הזאת?
אז בעצם כשאנחנו עושים פעילות גופנית, מופרשים במוח שלנו חומרים שנקראים פקטורי צמיחה. אני אעשה עכשיו איזושהי הפשטה של העניין. זה כמו סוג של דשן לנוירונים, לכל הגננים גננים והגננות שמאזינים לנו עכשיו שאוהבים לעבוד בגינה. אז כמו שפרחים צריכים לקבל בעצם דשן כדי לסגשג, גם הנוירונים במוח שלנו צריכים לקבל כל מיני חומרים כימיים בשביל לסגשג, זה ממש כאילו, ממש
כן,
סגשוג.
המילה פה מתאימה.
כן, כי לנוירונים יש בעצם שלוחות שיוצאות מהם שנקראות דנדריטים. הדנדריטים האלה מאפשרים להם לתקשר עם נוירונים אחרים, ואנחנו ממש מסתכלים על הדנדריטים האלה כמו מין סוג של ענפים שיכולים לצמוח או לקמול,
כן.
שזה תהליך פחות טוב.
נכון.
ואותם פקטורי צמיחה שמופרשים, הם בעצם עוזרים לעץ הדנדריטים לסגשג.
לצמוח.
כן, לצמוח ולסגשג. אז בפעילות גופנית החומרים האלה מופרשים. דרך אגב, מה שמעניין, הם מופרשים ישירות בתוך המוח, אבל הם גם מופרשים מתאי שריר שאנחנו מפעילים.
כן.
ואז מתאי שריר זה בעצם יכול...
שוב מתועל למוח?
זה יכול לחדור לתוך המוח.
אז זאת אומרת שזה כנראה ממש המקום שהם אמורים לייעד את עצמם אליו.
זה גם עובד על רקמות אחרות בגוף, אבל בין שאר, ברגע שזה משתחרר למחזור הדם, אז חלק מזה גם יכול לחדור לתוך המוח. ואז כן. הנוירונים בעצם תוך כדי פעילות גופנית מקבלים את הסיגנל הזה שאומר להם, סגסגו לכם נוירונים יקרים, החיים טובים ויש בשביל מה, יש בשביל מה לחיות.
וזה כבר ממש, זה ברמה כימית, ההפרשות האלה, זה ממש
כן,
עניין
זה, כימי? כן, זה חלבונים. הפקטורי צמיחה לנקראים חלבונים, אני חושבת שהכי מפורסם זה חומר שנקרא BDNF, להגיד את הראשי תיבות של זה.
יאללה, כן.
זה Brain Derived Growth Factor, אז ממש מהשם, מבינים שזה משהו שעוזר למוח ככה לצמוח.
כן.
והיום למשל, זה יכול לשמש איזשהו מדד לפלסטיות מוחית. זאת אומרת, אם את עושה מחקרים ואת רוצה לבדוק איך פעילות גופנית משפיעה על פלסטיות מוחית, את יכולה לבדוק רמות של BDNF. דרך אגב, גם בבני אדם, בדרכים עקיפות, אפשר לבדוק את זה. ושוב פעם, יש למשל הרבה מחקרים על אנשים מבוגרים שעושים להם התערבויות מכוונות של פעילות מוחית, ובודקים האם זה מעלה להם רמות של BDNF, והאם רמות גבוהות של BDNF הולכות יד ביד עם תפקוד קוגניטיבי.
זאת אומרת, טוב יותר. אוקיי, אולי זה קורה אצלי בתוך הקופסה, אבל האם באמת זה בא לביטוי, בהתנהגות, או ביכולת שלי לתפעל את המציאות, או את המחקר, את הניסוי שאתם עורכים ועורכות.
והרבה פעמים את רואה שבאמת יש קשר, שרמות יותר גבוהות של BDNF בדרך כלל הולכות יד ביד עם תפקוד קוגניטיבי יותר טוב. בדרך כלל בודקים את זה במטלות של זיכרון. תראי, זה לוקח קצת זמן. בדרך כלל שאת עושה את המחקרים האלה, זה לא, את לא אומרת לבן אדם, תרוץ חצי שעה ועכשיו נבדוק אותך, אלא את נותנת איזושהי התערבות של כך וכך שבועות, כך וכך שעות בשבוע. אבל האפקטים, את רואה אותם תוך שבועות. זה לא צריך לחכות שנים.
לא צריך לחכות חצי שנה.
לא. יש כמובן את העניין, אבל של ההתמדה, כן? זה לא מספיק לעשות פעם אחת.
ברור, לא פעם אחת. יש עוד המון המון דברים שלא הספקנו לדבר עליהם, שהמוח מפריש או מופרשים במוח. אני לא בדיוק יודעת את מה המינוח הנכון, בזמן שאנחנו פעילות גופנית.
נכון, אז בעצם כשאנחנו עושים פעילות גופנית, המוח שלנו מפריש כל מיני סוגים של נוירוטרנסמיטורים, או בעברית מוליכים עצביים, כפי שקבע האקדמיה ללשון העברית.
זה דווקא היופי של שם, יופי של חלופה עברית.
זה שם מצוין. אז אותם מוליכים עצביים, בעצם, זה בעצם איזשהו סוג של תקשורת שעוברת בין הנוירונים. הם כמובן משפיעים על אזורי מוח, ולכן על ההתנהגות שלנו. אז אני חושבת שהכי מפורסמים בהקשר של פעילות גופנית הם האנדורפינים. האנדורפינים זה כמו ההרואין הטבעי של המוח.
לא, את חייקת, אבל מבחינת משהו עושה,
התחושה? מבחינת ההשפעה שלהם, התחושה. כל מי שעושה פעילות גופנית מאומצת יודע שבאיזשהו שלב מגיעים למה שנקרא היי, שפתאום יש לך מין הרגשה טובה כזאת, ואת אוהבת את כל העולם, והכל נפלא, וכל הדאגות נשכחות. אז זה בעצם איזשהו זרם של אנדורפינים שמשוחרר בתוך המוח.
לכמה זמן זה מחזיק, אגב? משהו כמו חצי שעה?
זה לא, פחות מזה.
אפילו פחות?
אפילו פחות מזה, אבל לטווח רחוק זה משהו שיש לו יכולת לשפר את מצב הרוח לאורך זמן. וזה באמת ההרואין הטבעי של המוח, כי הרואין בעצם נקשר בדיוק לאותם מקומות שבהם נקשרים האנדורפינים, אותם אזורים. עושה את זה בצורה הרבה יותר חזקה, ולכן כמובן הרואין יש לו השפעה מאוד ככה עוצמתית. אז האנדורפינים.
גם סרוטונין.
סרוטונין, שכולם מכירים אותו בהקשר כמובן של מצב רוח ודיכאון, אז פעילות גופנית מעלה רמות של סרוטונין, וגם זה קשור לאפקט של המשפר מצב רוח.
מה הוא עושה? מה הסרוטונין עושה?
סרוטונין בעצם מופעל במוח בהרבה מאוד אזורים שעושים מה שאנחנו קוראים ויסות רגשי. זאת אומרת, אזורים שהתפקיד שלהם זה לעזור לנו לשמור על רמות רמות טובות של רגשות, להעלות אותם, להוריד אותם כשצריך, ובאופן כללי לייצב את מצב הרוח שלנו, למנוע מאיתנו את את יודעת, מצד אחד נפילות לדיכאונות, אבל גם לא להתעופף למעלה לכל מיני תקפי
גם לא במאניה.
כן. אז סרוטונין גם כן משהו שמאוד מאוד חשוב לשיפור המצב רוח.
אז הוא ממש מעין מאזן?
כן. כן, סוג של מאזן מצב רוח.
ובזמן פעילות גופנית מופרש יותר.
מופרש, ולכן שוב, אם תחשבי על ימים שבהם את עושה פעילות גופנית, אחרי זה לאורך היום יש לך בדרך כלל מצב רוח יותר טוב, ככה זה אצלי לפחות.
כן, אני אתחיל לשים לב.
כן, תתחיל לשים לב, זה הרבה אנשים מדווחים על זה. כל הנושא של העוררות, פעילות גופנית מעוררת אותנו, וגם פה, שוב, אני אומרת על עצמי, אבל אני בטוחה שהרבה אנשים יזדהו, בימים שבהם עושים איזושהי פעילות גופנית בבוקר, אחרי זה במהלך היום אתה יותר ערני, יותר ככה להתרכז, אתה פחות מנומנם בשעות הקשות של 2 בצהריים אחרי האוכל.
פעילות גופנית את מתכוונת לפעילות אירובית. הכוונה, אם אני מרימה משקולות בבוקר, זה לא בהכרח עושה את אותה עבודה.
אז זהו, זו שאלה טובה. רוב המחקרים נעשו על פעילות אירובית, אבל כן, בשנים האחרונות התחילו גם לצאת מחקרים על סוגים אחרים של פעילות גופנית, הרמת משקולות, אימוני כוח, גם כל מיני אימונים של מה שקרה תנועה מודעת, כמו יוגה וטאי צ'י וכולי. אני חושבת שדעת, הפעילות האירובית נותנת את האיכות הזאת בצורה הכי טובה, אבל בהחלט גם סוגים אחרים של פעילות גופנית
גם עושים את זה. מייצרים את ההשפעות האלה.
כן. אז אני רק עוד אזכיר שיש גם את דופמין ונורפינפרין, גם כן מוליכים עצביים שיש להם בעצם אפקט מעורר. והם אלה שעוזרים לנו להיות נמרצים אחרי שאנחנו עושים את האימון.
מדהים. כן. כלי דם גם נוצרים בתוך המוח בזמן שאנחנו פעילות
כן,
גופנית?
כן, אז אלה גם ממצאים בעצם מהשנים האחרונות. זה תהליך שנקרא אנגיוגנזה. אנגיוגנזה זה יצירה של כלי דם חדשים. וכשאנחנו עושים פעילות גופנית, בעצם קודם כל אנחנו מגבירים את זרימת הדם למוח, ולכן אנחנו מכניסים הרבה חמצן למוח, mm-hmm. שזה גם כן מסביר למה זה משפר את התפקוד הקוגניטיבי וכולי. אבל יחד עם זה נכנסים למוח גם חומרים שמעודדים יצירה של כלי דם חדשים.
Wow.
וזה אומר שנוירונים במוח, בעצם היכולת שלהם לספוג חמצן הופכת להיות יותר טובה. ויותר חמצן, תפקוד יותר טוב.
טוב, הכל במידה כמובן לי. גם יותר מדי זה...
גם יותר מדי זה לא טוב.
זה לא טוב. אבל במקרה של חמצן, אין הרבה סיכוי שנייצר כל כך הרבה...
נכון.
שנקלוט יותר מדי. אז תני לי דוגמאות. יש מחקרים שממש בוצעו והגיעו למסקנות האלה של התערבות, של פעילות גופנית, שממש שינתה את ה... איכות של ההתנהגות או של הפעילות שלנו.
כן, יש אין ספור מחקרים כאלה, אולי אני אתחיל לדבר קצת על מחקרים שנעשו בתחום הקוגניטיבי.
מצוין.
כן, זאת אומרת שבדקו איך פעילות גופנית משפרת את היכולת שלנו לחשוב, להתרכז,
כן.
להפעיל יכולות קשב. אז קודם הזכרתי מחקרים שנעשו באנשים בוגרים, שהרבה מחקרים כאלה זה מחקרים שבהם החוקר בא, נכנס למשל לבית אבות, או נכנס לאיזושהי קהילה של דיור מוגן, או אפילו אנשים מבוגרים שחיים באופן עצמאי, נותן להם בדרך כלל התערבות של פעילות אירובית של משהו כמו 8 שבועות, משווה אותם לקבוצה שעושה משהו אחר, זה יכול להיות פעילות גופנית לא אירובית, למשל אימוני מתיחות, זה יכול להיות משהו שלא קשור לפעילות גופנית, כי המטרה היא להראות שזה לא רק עצם זה שאת יודעת שיש איזושהי... התערבות שבא מישהו ומדבר איתך ועוקב אחריך, וזה בפני עצמו, מן הסתם אחד, זה השפעה.
כן.
בדרך כלל ההתערבויות האלה הן התערבויות מתונות, כן? לא אומרים לאנשים עכשיו תהפוך להיות איש ברזל, אלא 3 פעמים בשבוע, 30-45 דקות, פעילות אירובית מתונה, זה יכול להיות ריצה קלה, זה יכול להיות הליכה נמרצת, שחייה, רכיבה על אופניים, דברים כאלה. ואז כמו שאמרתי, עושים לך כל מיני מבחנים, מבחני זיכרון, שדרך כלל מן הסתם בגילאים הבוגרים, זה נושא שמאוד מעסיק
נכון,
אנשים,
נכון.
בגלל הנושא של אלצהיימר ודימנציה.
נכון, כן. זה עוד מקרים אמיתיים שבאמת יכולים לקרות, אבל יש גם הרבה מאוד איום סטריאוטיפ בגילים המבוגרים, מה שגם גורם להרבה
נכון,
מאוד הפרעות.
נכון, שאנשים בוגרים יודעים שהם אמורים לסבול מפגיעה בזיכרון.
לסבול מפגיעה בזיכרון, וישר משייכים כל מקרה של, פגיע, נכון. של איזושהי טעות של זיכרון, הם ישר משייכים לזה.
נכון, אז דרך אגב אני אגיד שזה לא מחויב המציאות.
נכון.
אנשים בוגרים ממש לא חייבים לסבול מבעיות זיכרון.
נכון.
אבל בודקים את זה. אז בודקים תפקודים של זיכרון, בודקים, עושים המון המון מבחנים של מה שנקרא תפקודים ניהוליים, שאלה יכולות קוגניטיביות גבוהות, כמו תכנון וקבלת החלטות וכולי.
מה זה נמוכות? תני לי את ההפך רגע שאני אבין.
זהו, אין בדיוק דבר כזה יכולות קוגניטיביות נמוכות, אבל אנחנו מדברים בעצם על יכולות שתלויות בעונות הפרונטליות שלנו, ששם זה בעצם מין אזורים כאלה של שליטה ובקרה. אז היכולות האלה הן בעצם יכולות שאמורות לנהל המון המון תהליכים אחרים במוח. בגלל זה קוראים להם יכולות קוגניטיביות גבוהות. אז פעילות גופנית... משפרת את כל הדברים האלה, ויש כמובן גם הרבה מאוד מחקרים בילדים, וזה דרך אגב מחקרים שהתחילו מזה שאנחנו יודעים מהם שילדים רמות הפעילות הגופנית שלהם יחסית נמוכות, וזה הולך יד ביד עם הנושא של השמנה, וכל מיני מחלות שפעם
ראית... איך יכול להיות? הם לא ממשיכים לקפץ בחצר בית הספר, בהפסקות?
אז הרבה מהם כן. שוב, אני לא רוצה פה להיות איזה נביאת זעם, כמובן שיש הרבה ילדים שיוצאים החוצה ומשחקים, אבל שוב, בממוצע, כמו מבוגרים, גם ילדים היום מבלים הרבה יותר שעות בישיבה, הרבה יותר שעות מול הטלוויזיה והמחשב והטלפון. אנחנו יודעים שיש בעיות של השמנה, נכון? גם ישראל, אני חושבת שמדורגת די גבוה במדדי האוביסיטי, שמנת יתר בקרב ילדים.
אז איזה מחקר עשו שם? איך התערבו? מה ביקשו מהתלמידים והתלמידות לעשות?
אז פה גם כן זה, אני יכולה לספר על מחקר של חוקר בשם הילמן, שנערך לפני כמה שנים, ושם ממש נכנסו לתוך בית ספר, הציעו לילדים להשתתף בתוכנית של פעילות גופנית יזומה. דרך אגב, אני אגיד, זאת הייתה תוכנית די אינטנסיבית, כי הם היו מסיימים ללמוד, ואז נשארים בבית ספר אחרי שעות הלימודים. אני תכף אגיד למה זה קצת בעייתי הנושא הזה. ו5 פעמים בשבוע היו להם אימונים של משהו כמו שעה או שעתיים. מה שהיה יפה זה שהאימונים האלה כללו לא רק אימונים של תנועה, אלא גם חינוך לאורח חיים נכון. זאת אומרת, הילדים קיבלו גם מידע תזונה, לגבי תזונה, והחשיבות שינה. של פעילות גופנית, שינה, כל הדברים האלה. וגם, הם היו עושים שם גם פעילות גופנית אירובית, אבל גם פעילות גופנית שמטרה שלה הייתה לשפר קואורדינציה וגמישות, שזה גם חשוב כמובן יודעת, לתחושת הביטחון שלי בגוף שלי.
נכון. היכרות שלי עם הגוף שלי.
היכרות שלי עם הגוף, שהיא מאוד חשובה. דימוי גוף, כן? נכון. שזה אולי עוד משהו שאפשר להתייחס אליו בהקשר של פעילות גופנית. ובדקו לפני ואחרי התערבות גם את גלי המוח של הילדים האלה באמצעות EEG, שרק נגיד, זה בעצם מין כובע כזה שמחברים לקרקפת עם אלקטרודות, שמקליטות פעילות חשמלית מהקורטקס, מהחלקים החיצוניים של המוח. אז בדקו פעילות חשמלית שמאפיינת יכולות של קשב, וראו ממש שיפור. יש גלי מוח ספציפיים שאנחנו יודעים לשייך אותם להפעלה של אזורי קשב במוח, וראו שאצל אותם ילדים שהיו בהתערבות היה שיפור משמעותי, ושוב, בד בבד עם שיפור ביכולות של קשב, ביכולות של תפקודים גבוהים שאמרנו קודם.
מדהים.
אז זה היה מחקר מאוד מאוד טוב. אני רק אגיד...
הסתייגות קלה מהשעות, אני מניחה.
שתי הסתייגויות. א', זאת הייתה התערבות מאוד אינטנסיבית, וזה תמיד בעייתי, כי את כשאת מנסה לפתח התערבויות שמעודדות אנשים לפעילות גופנית, את רוצה לפתח התערבויות שהן...
ישימות בשוטף.
כן, ישימות. עכשיו, את יודעת, להכניס לתוך בתי ספר תוכנית כזאת של 5 פעמים בשבוע להישאר, זה די יקר, אז...
כן, אז עדיף היה, נגיד, לבדוק 3 פעמים בשבוע.
כן, אבל את יודעת, בהחלט יכול להיות שגם אם לוקחים את הדבר הזה וקצת מקצצים אותו והופכים אותו למשהו יותר הגיוני מבחינה כלכלית ויישומית,
זה עדיין יעיל, ודאי.
כן, הדבר השני הוא שההשתתפות הייתה וולונטרית. זאת אומרת, מלכתחילה, הילדים שנרשמו לתוכנית, זה ילדים שהייתה להם איזושהי מוטיבציה פנימית להתמיד. יכול להיות שזה ילדים שבאופן טבעי אהבו לעשות פעילות גופנית.
מעניין מה הייתה... למה נמנעו פשוט מלרשום את כל התלמידים והתלמידות?
פשוט מסיבות כלכליות, היה להם איזשהו איקס כסף לנהל.
אז יכול להיות שמי שנרשמה או נרשם, כבר מגיע עם איזושהי מודעות מהבית, מודעות מוקדמת יותר.
ושוב פעם, זה לא רק המודעות, זה גם המוטיבציה של כמה אתה משתתף בתוכנית, כמה אתה מתמיד, במה שאומרים לך. אבל יש גם מקרים אחרים, שאולי נזכיר אותם,
כן,
של תלמידים שלא בדיוק שאלו אותם, וזה בעצם סיפור שהתחיל בשנת 1990 בשיקגו. ואני מאוד אוהבת, סיפור אמיתי כמובן, אני מאוד אוהבת את הסיפור הזה, כי היוזמה פה באה מהשטח, ממורה לפעילות גופנית, בשם...
שקרא מחקרים,
המורה הזה נקרא פיל לולר, והוא ב-1990 עבד כמורה לספורט או מורה לחינוך גופני באיזשהו בית ספר גדול בשיקגו, בית ספר תיכון, אם אני זוכרת נכון. והוא שם לב שבשיעורי פעילות גופנית, התלמידים לא ממש פעילים. זאת אומרת, שהוא היה יושב שם ומסתכל על מה הם בפועל עושים, אז הוא היה רואה שהרבה מהם באים עם כל מיני אישורים, למה אני לא יכול להשתתף בשיעור. דרך אגב, אני קצת מזדהה עם זה, אני חייבת להגיד, כשאני הייתי ילדה, על שהייתי ילדה פעילה, אני לא כך אהבתי שיעורי ספורט, כי הם היו קצת משעממים.
אוי, אני מקווה שזה ממש השתפר מאז.
לא, מאז בוודאי, היום הספורט הוא חלק מחיי, אבל...
אבל הנה, הוא קיבל משוב בחיים שלו, במציאות,
נכון, הוא ראה את הבעיה.
הביא את זה בחשבון.
כן, הוא אמר, יש פה איזושהי בעיה, משהו בשיעורים האלה לא עובד כמו שצריך, ילדים לא רוצים להשתתף, אז הם עושים המון מאמצים בשביל לא להיות פעילים. הוא גם שם לב, ואת זה אנחנו רואים גם היום במידה מסוימת, שכל פעם שצריך לקצץ בשעות, השיעורים הראשונים שמקוצצים, זה השיעורים של פעילות גופנית. הוא גם התחיל לקרוא מחקרים שמאוד הדאיגו אותו לגבי אחוזי השמנה בקרב ילדים, וזה שפתאום מחלות שפעם היו נחלתם הבלעדית של מבוגרים, התחילות להופיע בילדים, סכרת מסוג 2, שזו מחלה שפעם נחשבה למחלה של, את יודעת, אנשים בני 60 ומעלה, פתאום מופיעה אצל ילדים וכו'. והוא אמר, טוב, צריך לשנות את זה. והוא שינה שם את כל המערך של ה... פעילות הגופנית, הוא הכניס לתוך השיעורים ריצה, זאת אומרת, כל שיעור של פעילות גופנית כלל ריצה של לפחות מייל אחד, שזה 1.6 קילומטר, כן. משהו כזה. הוא התחיל לתת לילדים ציונים, לא על ההישגים שלהם בשיעורים האלה, אלא על המאמץ.
מוטיבציה,
על המוטיבציה והמאמץ, כמה הם השקיעו. וזה עבד. זה עבד גם במובן הזה שילדים התחילו לאהוב את השיעורים האלה ולהגיע להם בשמחה. וזה עבד גם כי בית הספר התחיל לשים לב שהציונים פתאום משתפרים.
מדהים.
וההישגים של הילדים האלה במבחני הערכה ארציים, כמו שיש פה בארץ את המיצב.
כן, כן,
מיצב. הציונים משתפרים. והוא בעצם שינה לחלוטין את כל תרבות הספורט בבית הספר.
יפה. כן. אני מקווה שיתיקו ממנו אחר כך. אנחנו נשמע על עוד מחקרים שתכף תמשיכי לספר לי. אני רוצה שרגע נעצור כדי לדבר על עוד משהו חשוב שקשור יותר בתזונה שלנו, שזה מעין המוצר במרכות, כן, המוצר המשלים של פעילות גופנית. אז קרני לוטן מרקוס ממשיכה לסייר בין גידולים שונים של פירות וירקות, לבחון דרכי גידול מגוונות. הפעם היא ביקרה בגן הירק של בני ואלקס, דוקטור קרני לוטן מרקוס מבית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי בהרצליה. שלום לך.
היי.
היי. בוקר מצוין. אני מצוין, אני רוצה עכשיו לשמוע אם אני גם אוכלת טוב, אם אני, איך אני צריכה לגדל דברים, בואי תספרי.
נו, מעולה, אז אחרי שסגרתם את הפינה של ההתעמלות, אז עכשיו נמצא רק לטפל באוכל.
עכשיו,
תשמעי, אני הולכת לדבר היום באמת על ביקור בגינה מזינה של בני ואלקס, ביער המאכל קדרון, אבל גם לדבר על חדשנות מדעית וטכנולוגית שנחוצה בדחיפות בתחום החקלאות,
כן.
ואולי תהיה מופתעת. אז קודם, כשהייתי בגן הירק של בני ואלקס, לא יכולתי להפסיק להתפעל מהשפע שמציעה פוליקולטורה אקולוגית, ריבוי גידולים, פוליקולטורה. כן. בגן הירק הקטן הזה עמדתי שם איזה שני דונם, ואמרתי, מפה אני לא אצא רעבה. כי בשני דונם, זה קטן מאוד מאוד, גדלים עכשיו 10 סוגים של ירקות. עכשיו, היופי זה שבארוגה אחת, את תמצאי שילוב של ברוקלי וחסה ערבית ושומר וקישואים, הכל, שתולים בסדר מיוחד שהם מסייע לגידול שלהם.
יפה, זה... ולא רבים על משאבים.
לא, איך הם עושים את זה, כבר סיפור יותר ארוך.
כן, ברור, עכשיו, לפינה שלמה.
עכשיו, כל זה כמובן בלי דישון כימי ובלי חומרי הדברה, ויש להם יבולים ורואים את זה, יבולים בריאים, הם גדלים על אדמה נקייה מכימיקלים, ואיזה איזון בשדה שלא מאפשר למזיקים ומחלות לחסל את הגידולים. עכשיו, היופי בגן הירק הזה, זה שהוא דוגמה חיה לכל מה שהאום וחוקרים מובילים טוענים, שבעצם חקלאות אקולוגית בחוות קטנות, כזאת עם ריבוי גידולים, כמו מה שאמרנו, עם החסה והשומר וה...
פוליקולטורה, לעומת מונוקולטורה, כן.
נכון. היא זו שתבטיח שיהיה אפשר להכיל את העולם בשנת 2050, בניגוד לכל מה שחושבים. עכשיו, שמונוקולטורה אינטנסיבית יכולה. עכשיו, בדוח ארוך משנת 2013, זה כבר כמה שנים, מסביר האום שהחקלאות כזאת, הפוליקולטורה האקולוגית, עמידה יותר מפני זעזועים, פגעי מזג האוויר, בצורות, מחלות, מזיקים, והיא לא רק מספקת קלוריות וחלבונים ומינרלים וויטמינים, אלא גידולים בריאים, ואגב גם טעימים יותר, כי הם עושים שימוש בזרעים מקומיים וזרעי מורשת עם טעמים שכבר שכחנו.
יש כאלה שכנראה אף פעם לא נהנו מהם. כבר אנחנו בעידן הזה.
לצערנו הרב.
כן.
אז מה יש? יש לנו באמת מצד אחד גן ירק מקסים ומזין וקטנטן, שאגב מוכר רק למסעדות. והוא נמצא בסקאלה אחת. עכשיו, הם קטנים, הם אקולוגיים, הם משתמשים במעט מאוד תומות חיצוניות, ועבודת השתילה, הקטיף, הכל ידני.
כן.
ובצד השני, חקלאות אינטנסיבית, עתירת תשומות, שטחים ענקיים, דישון כימי, חומרי הדברה כימיים, זרעים שפותחו כדי לעמוד בדרישות העשייה. עכשיו, הפער הוא עצום. חקלאות זהירה, שורשים עתיקי יומין, מצד אחד, מצד שני, תפארת המדע. נכון?
נכון, כן.
שאנחנו שבועים בקסמים של תפארת המדע, של חקלאות האינטנסיבית,
נכון.
כי צריך להזכיר, זה עבד.
כן, שבק... כן, זה עבד. נכון, זה פשוט לאורך זמן אנחנו מגלות דברים על פוריות האדמה, שלא בטוח שאנחנו הבנו בכלל, ולכן צריך לחפש איזה שהן חלופות, או לחזור אחורה, כמו שאת אומרת, יש דברים שהם עתיקים, שאולי אנחנו לא מבינים ומבינות, וזאת בדיוק המטרה, או האתגר.
נכון, עכשיו זה לא המקום באמת לדבר על השפעת החקלאות האינטנסיבית, את זה אנחנו עשינו יחד בפודקאסט המעבדה, בשבע תוכניות שנקראות עבודת שורשים,
נכון.
אבל הנה אני אורה על עצמי ברגל, ואני מקצרת את שבעת הפרקים, ובשורה אחת אפשר לומר, ועל זה יש תמימות דעים, הסיפור הזה של החקלאות האינטנסיבית לא יכול לעבוד לאורך זמן. מיליון סיבות, הפוריות של האדמה, נפגע דבורים נעלמות, ספורים נעלמים, חומרי דישון הופכים להיות נדירים, ישריות של חומרי הדברה במזון שלנו.
המגוון הביולוגי נפגע, מה שמשפיע על היכולת שלנו לגדל הרבה מאוד גידולים.
נכון, איך את מצליחה לזכור?
לפחות משהו נשאר.
השיח הזה, צריך להגיד, זה לא כבר איזה שיח סביבתי רדיקלי. היום כבר אף אחד לא תומן את הראש באדמה. כולם מבינים שעומד לפנינו קיר, ואנחנו עומדים להתרסק.
כן.
עכשיו, בתוך כל זה, משהו מאוד מוזר מתרחש. זאת אומרת, אנחנו בני אדם, הגענו להישגים ענקיים. זאת חולמים על תכלוס כוכבי לכת אחרים, ואנחנו מחזיקים עצמנו איזה מין פורצי דרך שחולמים ומממשים עתיד של שפע. עכשיו, אל מול החלומות האלה, בתחום הזה של מערכות מזון, יש קולות של תבוסתנות מראש. אנחנו, בבת בצער, הפסקנו להאמין שאנחנו יכולים לעשות את הדברים אחרת. כי על מה שמדברים, זה מדברים על מזעור הבעיה. כל החדשנות הטכנולוגית היא נרתמת להפחית שימוש בחומרי הדברה ודישון כימי, למרות שיודעים היטב את ההשפעה שלהם. עכשיו, למרות שתגידי, אוקיי, מה, החקלאות מספקת לנו המון חידושים, נכון?
כן, כן, ברור.
עכשיו, פה יחסו עליי, אני בכל זאת אגיד, רוב החידושים הם גאדג'טים נחמדים.
הם לא באמת נותנים את המענה לצורך שאת מתארת, שהוא כנראה צריך לצאת, אני אגיד את המשפט המעצבן, לצאת מהקופסה ולחשוב על פתרון שבכלל לא כרוך בתוך התשתית המאוד מאוד משומנת הזאת שהקמנו של חקלאות תעשייתית, של חקלאות קונבנציונלית.
נכון, עכשיו שלא תביני, יש טכנולוגיות מאוד מאוד חמודות ורווחיות של סנסורים שהם מספקים מידע על הצמח ומה צריך לעשות כדי שלא יהיו, כדי להימנע משימוש מיותר במים ודשנים כימיים ועוד סנסורים שמתריעים על מזיקים ומחלות לפני שהם הורסים את היבול. אבל אנחנו באמת במצב שמצד אחד יש סנסורים ולוויינים בחקלאות אינטנסיבית שעדיין פוגעת בכל מערכות אפשריות ולא מאפשרת קיום לאורך זמן. בצד השני יש גם רק המקסים, הבריא והמטיין, אבל הוא בדרך כלל מורות לשאלה, אמרתי, עכשיו מחזור עכשיו אחורה לכלשון ומגל.
זהו, בדיוק. וחוץ מזה שגם הגן הירק הזה צריך הרבה הרבה כמוהו, משום שהוא בעצם מזין קהילה מסוימת, קהילה קטנה יותר ממה שחקלאות תעשייתית עושה.
נכון, וזה חשוב שיהיו כאלה גני ירק, בתנאי שיש קהילה שמבינה את היתרונות העצומים.
כן.
אבל לצד הגני ירק קטנים, יש צורך בחדשנות מדעית, שיכולה להתאים לחוות קטנות, שאגב מספקות 80% מהמזון שלנו. ואני אתן לך דוגמה על החדשנות הזאת, כי אנחנו מתחילים לראות את זה בשטח, לאותה חדשנות, מה שנקרא, שמשתמשת בתופעות חיוביות של הטבע. יש את חברת ביובי, היא גילתה את הכוח של אויבים טבעיים כמקור רווחי. עכשיו, במקום חומרי הדברה כימיים לטיפול במזיקים בשדה, עכשיו, מה שהם עושים זה הם מוכרים חיפושיות ועקריות טורפות בצנצנת, כדי שאלה מפזרים אותם בשדה, ואלה טורפים את המזיקים.
ואז מה, אוספים אותם חזרה?
לא, הם בשדה...
מתפזרים להם אחר כך, כן, אוקיי.
הם מעשירות את המגוון הביולוגי ואת האויבים הטבעיים. אבל הנה יש חברה שעושה מזה הרבה כסף.
כן.
לא נכנס להם לכיס. יש עוד חברות...
שמוכרות פטריות בסקיות.
נכון, המיקרוריזה שדברנו עליה המון. ופטריה שקיימת באופן טבעי בקרקעות פוריות, אבל היא נעלמת בגלל כל הבעיות. אז מגדלים
הדברה
אותה.
הדברה כימית וכו', כן.
אז מגדלים אותה ומוכרים אותה, מוסיפים אותה לאדמות חקלאיות כדי לשפר את היכולת של הצמח להגן על עצמו.
אז בעצם מצאו משהו שקורה טבעית, הבינו שכנראה הוא נשחק בגלל איזושהי שגרה של תעשייה, של חקלאות קונבנציונלית, ואז פשוט לוקחים את זה, מעתיקים ומחזירים את זה לתהליך של החקלאות.
נכון. עכשיו, החברות הענק כבר נכנסות לתחומים האלה, וזה טוב. זה טוב להרוויח כסף מזה. אבל אנחנו עדיין רחוקים מפתרון שיסיט את החקלאות האינטנסיבית מהמסלול שלה, ומי שישכיל להבין את הפוטנציאל וירתום את המוח האנושי לפתרונות קצת אחרים, אני יכולה להבטיח, הנה, זה רשום, יזכה בכל הקופה.
אבל אנחנו לא נכנסות לו לכיס.
זה גם קצת תלוי בצרכנים. אני בתחושה שלי, אני מכירה יותר ויותר אנשים ממעגל החברים שלי שמתחילים היום לקנות ירקות מכל מיני משקים אורגניים, הארגזים האלה שמגיעים הביתה.
נכון. קרני ואני שתינו כאלה.
כן, ויותר ויותר בעלי מסעדות שמתחילים לגדל ירקות אצלם בגינה, וכל מה שהם מגישים במסעדה זה גידול מקומי. אז אולי אנחנו כצרכנים לשנעשה
את זה. גם צריכים להתחיל לדרוש את זה, ואז אולי גם הפטנטים, האנשים שעובדים, כל הסטארט-אפיסטיות למיניהן, יתחילו לחשוב בכיוונים האלה, כדי לספק לנו סחורה בריאה יותר.
כן.
בהחלט.
קרני, דוקטור קרני לוטן מרקוס, הרבה תודה לך על השיחה הזאת, וחג שמח.
וברי.
ביי ביי. טוב, אנחנו אולי נספיק לתאר ממש בקצרה מחקר נוסף, שקשור במציאות מדומה, אבל ממש בקצרה.
ממש בקצרה. אז לקחו ילדים, חילקו אותם לשתי קבוצות
לפי... אני אוהבת את הבקצרה הזאת. חילקו אותם לשתי קבוצות.
שתי קבוצות לפי פעילות הכושר הגופני שלהם. פה לא הייתה התערבות, אלא מלכתחילה בחרו ילדים שהיו יותר או פחות בכושר גופני. הכניסו אותם לתוך חדר של מציאות מדומה, הם עומדים על הליכון, והם צריכים בעצם להצליח לחצות את הכביש, זו סימולציה של לחצות את הכביש, בלי להידרס, זה מאוד מאוד חשוב.
כמובן, הם צריכים לצלוח את החצייה.
לצלוח את חציית הכביש, פעם אחת בלי ששום דבר מפריע להם, פעם שנייה כשהם מקשיבים למוזיקה, ופעם שלישית כשהם מתעסקים עם הטלפון. ומה שמגלים במחקר הזה, זה שילדים שהם יותר בכושר גופני, במצב שבו הם צריכים לחצות את הכביש עם ההתעסקות עם הטלפון, מצליחים לעשות את זה, לשרוד, מה שנקרא, וילדים עם פחות כושר גופני,
לא מצליחים לעבור את הכביש בשלום.
נדרסים כל הזמן. זה לא היה קשור למהירות שבה הם הלכו,
כן.
אלא זה היה קשור לזה שילדים שהם בכושר גופני יותר טוב, כמו שאמרנו קודם, התפקודים הקוגניטיביים שלהם יותר טובים, יותר קל להם לתכנן את חציית הכביש, יותר קל להם לעמוד מרחקים, להתמצא במרחב.
אז כל תהליך קבלת ההחלטות שלהם היה יותר טוב.
כל תהליך קבלת ההחלטות שלהם היה יותר טוב, ולכן הם ידעו יותר טוב מתי לרדת לכביש, מתי לא לרדת.
מעניין.
והצליחו להישאר בחיים בתוך
המציאות. זה לא אומר שאם אתם עושים פעילות גופנית בשוטף, אתם יכולים להתעסק עם הפלאפון כשאתם רוצים את הכביש, אבל זה כן אומר שסיכויי ההישרדות שלכם, אם תעשו את זה, גבוהים יותר. ואני רוצה שנתחיל לדבר על הקשר בין פעילות גופנית לכמו שאמרנו, בריאות הנפש, לדיכאון.
כן, אז בשנים האחרונות יש הרבה מאוד עניין להבין האם ואיך פעילות גופנית יכולה לעזור לאנשים שסובלים מדיכאון. וזה בגלל שהטיפולים הקיימים היום הם רחוקים מלהיות מושלמים. אנחנו יודעים שטיפולים שמציעים היום לאנשים שסובלים מדיכאון, זה כמובן טיפול פסיכולוגי וגם טיפול תרופתי במקרים מסוימים. הטיפול התרופתי לא מצליח לעזור לכל האנשים, יש אחוזים די ניכרים של אנשים שהתרופות או לא עוזרות בכלל, או עוזרות בצורה מוגבלת, יש כמובן כל העניין של תופעות לוואי, שמקשות להסתדר עם הכדורים האלה. ושוב, על סמך הידיעה שלנו שכשעושים פעילות גופנית מצב רוח משתפר, אז זה מאוד מאוד גיוני להגיד,
זה הדליק נורה, שכדאי לראות מה זה עושה לאנשים. עם ויסות רגשי שיש להם כבר איזושהי בעיה בויסות מראש.
נכון, נכון. ואכן בשנים האחרונות, שוב, יש עושר, עושר בעין, אדיר של מחקרים שמראים שאכן פעילות גופנית יכולה מאוד מאוד לשפר מצב רוח, שוב, בדגש על אנשים שסובלים מדיכאון קליני, זאת אומרת, אנשים שממש קיבלו את האבחון שהם סובלים מדיכאון. גם פה מדובר בדרך כלל על תוכניות התערבות, זאת אומרת, באים ובאופן מכוון מכניסים אנשים לאיזושהי תוכנית של פעילות, בדרך כלל משהו כמו 8 שבועות, 3 פעמים בשבוע, בין חצי שעה ל-45 דקות.
אז זה ממש חלק מהמרשם.
חלק מהמרשם, ודרך אגב, היום זה נכנס להמלצה של האיגוד הפסיכיאטרי האמריקאי. זאת אומרת, כשמגיע פציינט לפסיכיאטר, והפסיכיאטר מאבחן דיכאון, ממליצים לו להכניס שוב, כחלק אינטגרטיבי מהטיפול, יחד עם התרופות, יחד עם הטיפול הפסיכולוגי, גם אלמנט של פעילות גופנית. Mm-hmm. שוב, זה יכול להיות משהו מובנה, איזושהי תוכנית שאתה נכנס אליה, אבל זה גם יכול להיות משהו פחות פורמלי, שפשוט אומרים לך, תבחר איזושהי פעילות גופנית, ותתחיל לשלב את זה באופן קבוע בשגרת היומיום שלך. ובמחקרים אנחנו בעצם משווים את השיפור בסימפטומים בין אנשים שעושים פעילות גופנית, לעומת אנשים שלוקחים תרופות, לעומת אנשים שעושים טיפול פסיכולוגי.
כולם סובלים מאותו הדבר, מאותה הבעיה.
כולם סובלים מאותו דבר, כולם...
ומגיבים אליה אחרת.
כולם, הטיפול הוא אחר, אנחנו משווים בעצם בין היעילות של ה...
התגובה הטיפולית היא שונה.
כן. לא, אז התגובה הטיפולית היא דווקא... דומה, זאת אומרת, מבחינת...
הטיפול הוא שונה, הטיפול הוא...
ההתערבות היא שונה, מה שאני מציעה לאנשים כהתערבות לשיפור מצבם הוא שונה, ובהרבה מקרים התוצאות הן מאוד מאוד דומות, זאת אומרת, תראי שיפור משמעותי כתוצאה מהפעילות הגופנית, שמשתווה לשיפור שנותנות התרופות, שמשתווה לשיפור שנותן הטיפול הפסיכולוגי. והפעילות הגופנית, שוב, יש בה את היתרון שאין תופעות לוואי כמו בתרופות, שזה כלי שאתה נותן לבן אדם שהוא כמובן יכול עכשיו להשתמש בו לאורך כל החיים שלו. כן. דרך זה שאתה משנה לו בעצם את אורך החיים.
וואו, זה ממש מדהים. אז ממש אפשר לאט לאט, יש לפעמים ממש ירידה במינונים.
ירידה במינונים של התרופות, יש גם מקרים שבהם אנשים כבר לא צריכים את התרופות יותר. אני רק אגיד שכמובן צריך לעשות את זה מאוד בזהירות, וצריך לזכור שדיכאון יכול להגיע ברמות שונות של חומרה.
ברור, זה צריך להיות מלווה, הכל. זה לא להחלטה של האדם.
בוודאי, צריך להיות מלווה, שוב, בליווי של פסיכיאטר, בליווי של פסיכולוג. אני אגיד שהרבה פעמים גם יש פה את האלמנט החברתי, כי הרבה פעמים אתה עושה את הפעילות הגופנית הזאת כחלק מקבוצה, ואז א', אתה רואה שאתה לא לבד, יש עוד אנשים כמוך שסובלים מדיכאון, יש פה תהיה כמובן של הסטיגמה,
נכון.
שוב, זה שאתה רואה שיש אנשים אחרים שמתמודדים עם אותו דבר,
יכול לשבור את הסטיגמות, או לפחות להרגיש שייך חלק מקבוצה.
נכון, ואתה מקבל שם את התמיכה שאתה צריך.
שזה כמובן קשור ליכולת של החברה שלנו להכיל כל מיני שוניות, ואנשים שיש להם בעיות מגוונות.
נכון, ולהבין שדיכאון זה לא תירוץ, זה לא עצלנות, זה לא אתה חלש אופי או משהו כזה, אלא זה מחלה ככל מחלה אחרת, שצריך להתמודד איתה.
נכון. אז יש מי שממש מטפלים באמצעות פעילות גופנית.
נכון.
כי אם גילו שזה עוזר, אז שווה לבדוק מה זה עושה בשוטף, ובאמת להתחיל ליישם את זה.
וגם איך עושים את זה בצורה הנכונה, זאת אומרת, מה האינטנסיביות שצריך.
נכון, אז מטפלים בשיטות האלה יודעים מה האינטנסיביות ומה המידה הנכונה, וזו הסיבה שאני מצרפת לשיחה שלנו את רחל ריינגווירץ, שממש מיישמת את הידע הזה בעבודה בתור מטפלת בריצה, וגם את מטפלת באומנות.
כן.
שלום רחל.
היי רחל.
בוקר טוב.
רחל ואני רצות ביחד בקבוצת ריצה, אנחנו גם מכירות אחת את השנייה מחוץ לשידור.
זה בזכות, באמת, בזכות נועה.
אז רחל, מה זה בעצם טיפול בריצה? את ממש עולה לבגדי ספורט, מתחילה לרוץ עם המטופלים?
כן, ממש כך. זה ככה, ברגע שקובעים את הפגישה עם המטופל, אני עולה על בגדי ספורט עם הנעליים, החולצה, המכנסיים, שמה את השעון ריצה, ונפגש עם המטופל שגם הוא עולה על בגדים. אנחנו קמים מהקורסה, תרתי משמע, זה לקום ממצב שהוא פסיבי למצב שמעמיד את המטופל על הרגליים. אני אפילו אומרת המתאמן, כי אני, ברגע שהמטופל הופך להיות פעיל, אז הוא כבר עושה 50% מהעבודה שלו, ואנחנו נפגשים בפארק בדרך כלל במקומות שהם ירוקים, לא בכבישים או ברחובות.
טוב, את גם צריכה לשמוע מה הוא אומר תוך כדי ריצה, אז להיפגש, לרוץ ליד כביש זה לא עוזר.
בדיוק. ויוצאים לריצה יחד עכשיו.
כמה פעמים בשבוע את רצה ככה? כי אולי את מגיעה אולי לריצת יתר, אני לא יודעת, אבל כמה פעמים יוצא לך לרוץ ככה בשבוע?
לפעמים זה ריצת יותר מדי.
כן,
צריך לסביר. אני משתדלת זהו, זו שאלה מאוד טובה, כי אני באמת לומדת בעצמי גם את המינון, מה עד כמה לא לחרוג באמת מעבר לה, כי כמו כל דבר טוב, אנחנו גם צריכים בזה לעשות את המינון. אני לא רצה כל יום, אבל בוא נגיד, אם זה כולל גם האימונים שלי וגם האימונים עם המטופלים, אז זה משהו כמו 5 פעמים בשבוע.
וואו.
כן, אבל זה ממש במינונים שונים לגמרי.
וחשוב להגיד שגם ריצה שהיא תוך כדי טיפול, או טיפול שהוא תוך כדי ריצה, זה קצב אחר. זה לא כמו קצב אישי, אלא צריך לשים לב גם לקצב של שניכם, של המטפל והמטופל.
לגמרי, לגמרי. בטיפול בריצה זה בעצם, הריצה היא נעשית בדופק שהוא לא עולה על בין 75% ל-85% מהדופק המקסימלי, זאת אומרת, הריצה היא צריכה להיות איטית יחסית וארוכה, זאת אומרת, בדופק כזה שאתה יכול לדבר בזמן הריצה, זה מעיד שהדופק שלך הוא לא גבוה מדי, ובמחקרים שבאמת בדקו את כל הנושא, כמו שנועה דיברה על הדיכאון, אז ההשפעות של הריצה על הדיכאון, ההשפעות הטובות גם על מצב הרוח וגם במוח, כל הדברים שנועה הזכירה קודם, ההפרשות של החומרים המטיבים, הם נעשים דווקא בדופק הזה, שהוא לא עולה על,
כן,
שהוא דופק בין 75% ל-85% מהדופק המקסימלי, מה שחשוב גם זה שהריצה היא באה מבפנים, זאת אומרת, זה הפוקוס הוא על החלק הנפשי, ופחות על מה שקורה בחוץ. זאת אומרת, זה בא מלפנים החוצה. כלומר, ההקשבה היא פנימה החוצה, וכשמקשיבים יותר לתהליכים שקורים פנימה, אתה מצליח להגיע באמת לרמת מודעות יותר גבוהה, וגם להגיע גם בחלקים תת מודעים. לא מודעים עולים וצפים למעלה, כשיש את ההתרכזות פנימה, ופחות, נגיד, פרמטרים חיצוניים, כמו שקוראים, כמו שזה קורה, נגיד, כששואלים אותי, אז מה בין זה לבין שאני בקבוצת ריצה עם מאמן, בקבוצת ריצה ועם מאמן שהדגש הוא על, שזה מצוין.
על הדופק, על הקצב.
מסתכלים יותר על, על המהירות, על הקצב, הפרמטרים יותר חיצוניים, נגיד אדם כן. רוצה, אני רוצה לרוץ 5 קילומטר, אני רוצה לרוץ את זה במהירות כזו וכזו, זאת אומרת, אתה מסתכל החוצה על הפרמטרים חיצוניים, ואתה פחות קצת מפספס את מה שקורה לך בפנים.
פנימה.
ובטיפול בריצה, ההתמקדות היא יותר פנימה נעשית.
ורציתי לשאול אותך, מה את לומדת מהריצה עצמה עם המתאמן או המתאמנת? מה זה מלמד? הרי כמעט, דיברנו על זה כאן, שהרבה מאוד פעילויות גופניות או סוגים של פעילות גופנית יכולים להיטיב איתנו, אז למה דווקא ריצה? איך הריצה עוזרת לך ללמוד על המטופל?
כן, אוקיי, אז ככה, הריצה, קודם כל, היא פעילות שהיא, הריצה היא טבעית לנו, היא, אבותינו הקדמונים, כן, אני אומרת, האדם...
עשו את זה הרבה, כן, נועה גם מספרת.
התחילו בריצה, היא טבעית, היא גם, היא זאת שמעלה את הדופק, היא פעילות אירובית. עכשיו, בריצה עצמה, הדפוסים שקיימים בריצה, הם מאוד, מאוד מקבילים לדפוסים בחיים, לדפוסים שאדם, שקיימים אצל האדם בחיים, זה ממש משקף את זה כמו מראה, אם, כמו למשל מטופל נגיד שסבל, אם יש לו חרדות ופחדים, אז בשביל שאנחנו מתחילים לרוץ, אז בריצה אני כל פעם הרי מתקדמת עם הדקות, עם הזמן, וברגע ש... אם אני...
אז מיד הוא יביע חשש, אני לא אצליח, מה יהיה אם אני לא אצליח?
כן, בדיוק, מה יהיה אם אני לא אצליח? הם יכולים, הוא פשוט, אם יש לי מישהו שאני עובד, הוא פשוט נעצר, מחליט שהוא לא...
מפסיק.
אני לא ממשיך לרוץ, אני לא יכול לרוץ, אני לא מסוגל.
זה אתגר גדול מדי, ואז את מיד מזהה את החששות.
כן, אני מזהה את זה, וגם אני מעלה את זה למודעות, זאת אומרת, התפקיד שלי בטיפול הוא באמת לעלות למודעות, את אותם דפוסים, ולראות איך דרך בעצם העבודה של גוף ונפש, איך דרך הגוף אנחנו בעצם יכולים גם לשנות דפוסים שהם קיימים בהתנהגות שלנו.
מעניין.
כמובן שזה לא דברים שקורים ברגע אחד, אבל זה תהליכים מה שיפה בטיפול בריצה זה שאם בחדר הפסיכולוג את מדברים על הדברים, כאן הדברים הם על השטח, הם נעשים.
כן.
זה,
הם באים לביטוי בהתנהגות. כן.
זה פשוט נעשה. אם אתה מדבר על, פה אתה עושה את הדבר עצמו. אתה ממש מרגיש את הקשיים, אתה מבין את הדפוסים שקיימים, ואת היכולת לשנות אותם.
אז running therapy, טיפול בריצה. מדליק, תודה רבה.
אז אני רוצה רק דבר אחרון להזכיר, שאנחנו באמת עכשיו במרכז תמיכה, במרכז תמיכה לנפגעות תקיפה מינית ברעננה, אנחנו ממש עכשיו בימים האלה הולכים לפתוח קבוצת ריצה לנשים שעברו פגיעה מינית, וזה ממש הולך לקרות כל העניין הזה, הנושא הזה שבאמת לעזור ולתמוך דרך העבודה עם הגוף, דרך זה שמחזירים להם את השליטה
על הגוף, ואולי גם אפילו את האהבה אל הגוף, שגם עלולה להיפגע.
לגמרי, לגמרי. אז זה ממש משהו חדש, הוא טוב, יש עוד קשר לעוד דברים אחרים, אבל אני מבינה שהזמן שלי נגמר.
נכון, אבל הרבה תודה לך, זה היה מאוד מידעי ומעניין, ואני מאחלת לך הרבה בהצלחה, ולכל מי שמעוניינת לנסות להיות מטופלים בריצה, זה נשמע מרתק. טוב, אנחנו נדבר עכשיו על פעילות גופנית וזקנה. הזכרנו את זה ממש בקצרה בשעה הראשונה שלנו, אבל אני רוצה שנעמיק בזה מעט יותר וניתן דוגמאות. אז זקנה היא בעצם מה? מה קורה לנו במוח? המוח שלנו מאבד מהחומר שלו, מהנפח שלו? מה קורה בזקנה?
אז כן, אז אנחנו יודעים שככל שאנחנו מתבגרים, אז באמת המוח שלנו מתחיל לאט לאט להצטמק. רואים ירידה בנפח של החומר האפור, שזה יותר קליפת המוח, החומר הלבן, שזה בעצם החיבורים בין האזורים השונים. Mm-hmm. שוב פעם, זה לא מחויב המציאות. אנחנו יודעים שעל ידי זה שאנחנו ננהל אורח חיים בריא וטוב, אפשר להעיט את הקצב של התהליכים האלה, אבל אין מה לעשות, הרקמות הביולוגיות שלנו בכל הגוף, לאט לאט הולכות וככה מזדקנות, כולל המוח, אז אפשר לראות, כמו שאמרתי, הצטמקות של אזורים, ירידה בחיבוריות המוחית, מה שנקרא, בכישורים.
כן.
והיום יש הרבה מאוד עניין בנושא של פעילות גופנית כסוג של גורם הגנה מפני מחלות שמאפיינות את גילי הזדקנות, כמו פרקינסון ואלצהיימר ודימנציה.
וואו.
שוב פעם, האוכלוסייה בעולם הולכת ומזדקנת. דרך אגב, זה אומר שמצבנו טוב, כן? אנחנו חיים בעצם בעולם שבו יש לנו
נכון.
טכנולוגיה ומדע ורפואה מודרנית.
וגם איך אנחנו חיים וחיות בגיל 60 ו-70 זה עדיין במצב טוב נכון. במדינות המפותחות.
נכון, נכון. אז אנחנו בעצם חיים יותר שנים, ולכן יש שם המון המון עניין בשאלה, אוקיי, איך אנחנו יכולים לעזור לאנשים לחיות את השנים האלה בצורה טובה?
כן.
ויש הרבה מאוד מחקרים שמראים שפעילות גופנית היא אכן גורם הגנה מפני תהליכים של הזדקנות המוח, היא מורידה את הסיכון.
כי היא מחזקת חיבוריות.
כי היא מחזקת חיבוריות. דיברנו קודם על זה שהיא מעלה בעצם את הפלסטיות המוחית.
נכון.
אז היא בעצם שומרת, במובן מסוים אפשר להגיד שפעילות גופנית מעטה את התהליכים של ההזדקנות במוח. יש ממש מחקרים שמראים את זה.
מדהים. ניתן דוגמה קונקרטית של פארקינסון?
כן. אז
מה קורה בפארקינסון? הפגיעה היא מוחית?
כן, פארקינסון היא בעצם מחלה שהבסיס שלו הוא מוחי. דיברנו קודם על דופמין, אחד מהמוליכים העצביים שמשתחררים במוח. אנשים שסובלים מפארקינסון, יש להם ירידה משמעותית בהפרשה של דופמין, בגלל איזשהו נזק באזור ספציפי במוח.
זה איזשהו, תתקני אותי אם אני טועה, זה איזשהו חלבון שגדל שם, או אמילואיד, איך קוראים לו? אמילואידים שגדלים שם?
זה אלצהיימר.
זה אלצהיימר.
כן.
אוקיי, אוקיי, יפה, זכרתי משהו. אז בפארקינסון זה שונה.
בפרקינסון יש ירידה בהפרשה של דופמין, וספציפית, הירידה בהפרשה היא לתוך אזורים שאמורים לתת לבן אדם איזושהי שליטה מוטורית, אזורים במוח שבעצם שולטים על כל המערכות המוטוריות, גם במוח וגם בגוף, ולכן אנחנו נראה את הסימפטומים המאוד ידועים של הפרקינסון, שזה קשיות של השרירים, ירידה בקואורדינציה ושיווי משקל, איטיות בתנועה, הרבה פעמים רעד, והמחלה הזאת היא מחלה, מה שנקרא מחלה ניוונית, היא הולכת ומחמירה. אנחנו נכון להיום לא יודעים איך לטפל בה, לא כל כך מצליחים לעצור אותה. אפשר להעט אותה. אפשר, היום יש כל מיני טיפולים שמאפשרים לאנשים איכות חיים יחסית טובה, לפחות בשלבים הראשונים של המחלה.
תרופתיים, טיפולים תרופתיים.
גם תרופתיים וגם ניתוחי מוח, שהיום אפשר להשתיל אלקטרודות לכל מיני אזורים בתוך המוח, ולתת שם בעצם גירוי חשמלי ולעזור.
כן.
אבל בסופו של דבר, את יודעת, הנזק ילך ויחמיר, והבן אדם יהפוך להיות באיזשהו שלב, יהפוך להיות מרותק הרבה פעמים לכיסא גלגלים.
כן. אבל, הנה נקודת האור.
כן, אבל בשנים האחרונות יש הרבה מאוד עניין במה שנקרא...
Dancing therapy.
ריקוד
לחולה וחולות פארקינסון.
דיברנו על running therapy, יש גם dancing therapy, שאלה בעצם קבוצות ריקוד שמוקמות ספציפית לאנשים שיש להם פארקינסון, או כל מיני הפרעות תנועה אחרות.
כן.
אנחנו לא יודעים להגיד מה קורה שם ברמה המוחית, כי זה תחום שהוא חדש יחסית, ושבתי אתמול וחיפשתי.
ועוד אין על זה מספיק מחקר.
כן. אנחנו כן יודעים שברמת ההשפעות שאנחנו יכולים לראות בעין, זה אצל הרבה אנשים מעט את הקצב של התקדמות המחלה, מאוד מאוד משפר את התנועתיות שלהם ואת השליטה בתנועה, עם כל הבונוסים של משפר מצב רוח, גורם לאנשים לצאת מהבית ולהיפגש עם אנשים אחרים כמותם.
אז בקבוצות?
בקבוצות.
רוקדים ברור ביותר מבן אדם אחד.
יש שם ממש dancing troops, ממש להקות ריקוד שאפילו גם מופיעות.
יפה.
אפשר לחפש בגוגל, בארצות הברית זה יותר נפוץ מפה בארץ, אז יש...
האמת שתנועה משותפת היא באמת מאתגרת יותר מתנועה עצמית, עצמאית.
כן, אז אתה בא, זה ממש חוג ריקוד, אתה בא לסטודיו, יש שם מורה או מורה שמלמדים אותך, אז כמו שאמרתי, יש בארצות הברית להקה כזו שנקראת Dance for Parkinson's, למיטב ידיעתי הם אפילו עושים הופעות מדי פעם.
מדהים.
כן.
וגם חשוב להגיד, זה משפר את מצב הרוח, גם נכון. ההיות בקבוצה.
נכון.
וגם אמרנו שפעילות גופנית מפרישה חומרים נכון. שמשפרים לנו את מצב נכון. הרוח, אז יכול להיות
ש... אותם חומרים שמשפרים מצב הרוח גם מתים את ההזדקנות של המוח.
כן.
אני מניחה שכשיהיה מספיק מחקר מוחי, זה חלק מהאפקטים ש... ימצאו שם, וצריך להגיד שגם היום בארץ יש דברים כאלה, יש מאמץ להכניס את המודעות ולהקים באמת קבוצות ריקוד שמיועדות עבור חולי פרקינסון.
יפה. אני רוצה לשאול אותך בשעה הקודמת, אנחנו דיברנו על ילדים ופעילות גופנית של ילדים, נתת לי דוגמאות למחקרים מבתי ספר, אז האם המסר שאנחנו יכולות כן להגיד להורים זה שחשוב מאוד, כמו שהם דואגים שהילדים שלהם יכינו שיעורי בית, גם ש... יצאו לשחק בחוץ, או ייקחו כדור ויפגשו את החברים. זה חשוב?
הייתי אומרת שזה...
זה באמת פעילות גופנית? זה שהם יוצאים החוצה ומקשקשים עם כדור, או מטפסים על איזה עץ?
בוודאי, בוודאי, בוודאי. זה חשוב, זה קריטי, והייתי אומרת שזה לא נופל בחשיבותו מלשבת בבית ולהכין שיעורים, ואני מעיזה להגיד שבחלק מהמקרים זה אולי אפילו יותר חשוב.
ועכשיו כבר חופש, אז יש מצב שאיזה ילדה או ילד שמעו אותנו, והם הולכים להשתמש באסטרטגיה הזאת מול ההורים שלהם בפעם הבאה.
כבר מתכננים. אבל בהחלט צריך לעודד ילדים לעשות פעילות גופנית מגיל צעיר. אתם יודעים, הרגלי חיים, הרבה יותר קל לרכוש אותם בגיל צעיר. זה לא חוכמה להתעורר בגיל 40 ולהגיד, וואו, למה אני לא עושה פעילות גופנית? הרבה יותר קשה להתחיל. אז מגיל כמה שיותר צעיר. ושוב פעם, יש פה כל כך הרבה אלמנטים חשובים, גם ההגנה על המוח, גם הקטע החברתי, כן, לצאת החוצה, לפגוש ילדים אחרים, להסתכל בעיניים ולא רק דרך הטקסטים שאנחנו שולחים אחד לשני בוואטסאפ.
אז קדימה, ילדים, קחו כדור.
כן, ושוב, דרך אגב, זה גם מפתח יכולות קוגנטיביות.
תסבירו להורים שלכם שתפתרו את התרגילים הרבה יותר טוב במתמטיקה, אחרי משחק בחצר.
דרך אגב, הרבה פעמים זה נכון, יש הורים שאני מדברת איתם, והם אומרים לי, אני מרגיש שהילד שלי הרבה, גם הורים, דרך אגב, שילדים הרבה יותר קל להם להתרכז ולתפקד אחרי פעילות גופנית. ואני רוצה להגיד שהיום לשמחתי יש גם מורים שמכניסים את האלמנטים של הפעילות הגופנית לתוך הכיתות, זאת אומרת הרעיון הזה שצריכה להיות הפרדה בין למידה לבין תנועה הוא רעיון לא נכון, ואני חושבת שכבר שכנענו את כל מי שיקשיב לנו שזה רעיון לא נכון, אז למה לא ללמד ילדים תכנים אקדמיים דרך תנועה?
נכון.
ופה הדבר היחיד שמקביל אותנו זה היצירתיות.
כן. צריך לחשוב איך לעשות את זה, ולא רק להישאר בתוך הקופסה של השולחן.
של לשבת, לשבת ליד השולחן, להקשיב למורה ולכתוב במחברת.
נועה, השבוע הצטברו הרבה חדשות בזירת מחזות הזמר. אני לא יודעת אם את חובבת הז'אנר.
חובבת גדולה ביותר.
בבקשה.
בימים אלו אני מחפשת מישהו שילך איתי לשורת המקלה של הקאמרי.
אז אולי טל יוכל למצוא. מהמאזינים הרבים, מישהו רוצה ללכת עם נועה. אז טל וייס, מומחה למחזות זמר, יספר לנו על החדשות של ברודוויי לשבוע הזה. גם יש לנו ימי הולדת חשובים שצוינו ונחגגו, וגם אנחנו נשמע על פרויקט חדש ומדליק ועל יישומון, שאולי יעזור לכם להבין את כל מה שהחבר'ה המשוגעים האלה שרים ושרות שם על הבמה. היי טל.
מנטל.
מצוין, אני רוצה לשמוע איך חגגו את ימי ההולדת של הגדולים.
אז אנחנו נגיע לימי ההולדת המאוד מאוד חשובים. אנחנו נתחיל עם אפליקציה שמכוונת, את המחזות זמר מכוונים בעיקר לתיירים, ומה לעשות, לא כולם דוברי אנגלית ברמה גבוהה מספיק, ולפעמים זה ממש חסם, כי אנשים לא רוצים לא להבין מה הולך על הבמה, ובדיוק בשביל זה קם סטארט-אפ בשם גאלה פרו, ואיך הוא לא, הוא יהיה ישראלי, כי כל סטארט-אפ הוא ישראלי.
הייתי בטוחה שיש לו מקבילות בשפות אחרות בעולם, ושעכשיו הם רק פיתחו את הישראלית שביניהן.
אני חושב שזה סטארט-אפ ישראלי, וזה מה שהוא עושה, וזה ממש כאילו מהפכה קטנה שהוא עושה, שממש כאילו בא ומשנה את הדרך שרואים מצגות בברודוויי. הוא הופך את הסמארטפון למכשיר שמציג כתוביות בזמן אמת של המחזמר.
אני לא מאמינה, אבל אז זה אומר שאני יושבת עם הפלאפון בזמן שאני בהצגה, וכל הזמן זה מולי? המסך מולי?
הצקצוקים יהיו גדולים, אני מסכים איתך, אבל בעיקרון זה כלי שבא לעזור לאנשים עם מוגבלויות, והתיאטרות מאוד מאוד אוהבים את זה, כי הם מחויבים לפי חוק לתת לאנשים עם מוגבלויות כל מיני כלים שהקלו עליהם לראות את ההופעה. והדרך זה גם עוזר לאנשים אלו לבוא ולראות וליהנות מתיאטרון, מה שמביא עוד אנשים להצגות, אז אני בטוח שהם מאוד שמחים לאמץ את הטכנולוגיה הזאת.
רגע, ויש לי עוד שאלה, איך הם עושים את זה? הם פשוט יודעים, הם מקבלים את הטקסט מראש והם זורמים עם הקצב, או שהם ממש מקבלים את המידע בלייב דרך המיקרופון של הפלאפון, של הטלפון הנייד?
לא, אני לא חושב שזה מהמיקרופון, אני חושב שזה פשוט יש איזשהו סינכרון שקורה כאילו בלייב, זה פשוט כמו כתוביות של סרט, רק שמישהו דואג לסנכרן את זה כל יום להופעה בזמן אמת.
הבנתי, אז הם ממש מייצרים אבל מאגר של תכנים ושל מחזות זמר עם כתוביות.
בינתיים זה קיים רק בשיקגו, אבל בעתיד אני בטוח שהם יתפרסו לעוד הצגות, וזה אחלה של דבר.
מדליק. אתה השתמשת בזה כבר?
לא, אני אליי ומתנסה, אני לא משתמש באפליקציה הזאת. אני גם צועק על אנשים שבכלל מתקרבים לטלפון שלהם, בהצגה.
בהצלחה לכל מי שתפס מושב ליד טל באיזה מחזמר.
לא, אבל הוא צודק, זה ממש מעצבן.
נכון, וזה גם עושה
פלאש אור, נכון.
כל הרעיון זה שחשוך ונעים.
אוקיי.
אז אל תשתמשי בזה. על ימי הולדת, כן.
לא, אנחנו עדיין אומרים, אנחנו מסיימים ביום הולדת. אוי, נו באמת. לא, לא זה.
טוב, אני לא רצה.
עכשיו אני מדברת על פרויקט חדש של מלחין ברודווי, שמאפשר לאנשים רגילים לשלוח לו רעיונות לשירים או מילים שהם כתבו, והוא ילחין אותם ויעלה ליוטיוב ביחד עם התווים בחינם, כדי שכולם יוכלו ליהנות מהיצירה.
אהבתי את המושג אנשים רגילים.
אנשים רגילים. מהרחוב, מהרחוב.
הספסוף, פשוטי העם.
בריאן לאודרמילק הוא מלחין די מוכר בצנה של אוף ברודווי, הוא כותב מחזות זמר עדכני, מה שנקרא ה-New Musical Theater, מחזות זמר כמו האוטוביוגרפיה הבלתי רשמית של סמנטה בראון, וסיפורים השנים הרעות, שזה שמות שלא יגידו, לא רק לך, אלא לאף אחד הם לא אומרים כרגע כלום, אבל תקשיבו לי שאני אומר, שעוד כמה שנים אתם תזכרו באיזה פינה אתם שמעתם קודם כל את השם שלו.
אז שם נולדות הפנינים?
הוא יהיה מאוד מאוד מוצלח.
מה אתה אומר?
פוטנציאל, מה שנקרא, אני אשאלו את ה...
שכבר ממומש, רק שהעולם צריך לגלות ו...
כרגע בצנה, כרגע במי שממש הוכנן את מחזות זמר, ובהמשך גם אלה שלו.
כן.
עכשיו, הוא העלה את הפרויקט הזה, הוא נקרא From B, כאילו מי בריאן, ואתם יכולים למצוא את זה ביוטיוב, ופעמיים בשבוע בערוץ היוטיוב שלו הוא עושה וילוג, כאילו ולוג חי, שבו הוא נותן לאנשים... לשלוח לו או דברים שהם כתבו לו מגירה, או כל מיני חומרים או רעיונות או סיפורים אישיים, והוא מספר, כאילו הוא אומר לעצמי, כאילו תקשיבו, אני לא יודע לכתוב מילים, אני לא יודע לשיר אותם מילים טוב, אבל מה, אני מלחין מדהים, הוא אמר את זה בפחות לעוף על עצמו, אבל...
בסדר, לך מותר לצטט אותו כאילו עוף על עצמו?
ואז הוא פשוט מקבל את החומרים ומעלה בלייב, כאילו כותב את השירים ומעלה אותם.
נשמע קטע?
בוא נשמע עם השיר הראשון שהוא כתב.
יאללה, אז השיר הראשון מהסשן וידאו הראשון, זה נקרא How We Start. קחו דקה של זה. This is how we started. Are you coming with us? We are on a mission. Are you coming with us? I make you a promise. You give me a watch cry. This is how we started. You are all that matters. Open sky and bright light breaks through. Welcome home. טל, זה ממש נשמע שזה עונה על כל החוקים של הסוגה של מחזות זמר.
של מחזות זמר חדשים, יש לומר, זה מאוד קונטמפוארי, מה שנקרא.
כן, קונטמפוארי. עכשווי, וזה נשמע גם כזה אפליפטינג, קצת מעודד, לא רק...
מלחין טוב, לא, אמרתי, הוא מלחין באמת, באמת טוב.
כן, ממש
הוא גם שר את זה, זה הקול שלו?
אה?
זה הוא ששר את זה? מי שר את זה?
כן, כן, לא, הוא שר.
הוא שר, יש לו גם קול יפה.
מה, הוא לא שר כזה רק, כן. הוא יכול לעלות על במה משהו.
ועכשיו הגענו להם ההולדת. אוקיי?
אני מוכנה.
אז מוכנה.
כן.
אז תרשמי את ה-22 למרץ.
22 במרץ, היום החשוב ביותר בברודווי.
ממש אבל. כי ביום הזה... לא מלחין אחד חשוב, אלא שני מלחינים חשובים נולדו. ואולי הכי חשובים ב-50 השנים האחרונות, גם סטיבן סונדהיים וגם אנדרו לויד וובר נולדו באותו יום.
כן, כן.
כנראה שזה היה כתוב בכוכבים.
כן. נועה, אם נולדת ב-22 במרץ, יש לך קריירה מובטחת בברודווי. פשוט כל ההורים ששומעים אותנו, ויש להם ילדים שנולדו ב-22 במרץ, תשלחו אותם לניו יורק.
אז ככה, סטיבן סונדהיים, ליבינג לג'נד, שאנחנו נחל עוד המון שנים של פעילות, התחיל את הקריירה שלו בתור כותב המילים של סיפור הפרברים למוזיקה של לאונרד ברנסטיין, ובין היתר הלחין מחזות זמר פורצי דרך כמו קומפני, סוויני טוד, אין ולא היה עוד יוצר כמוהו, הקנון של היצירות שלו זה ממש ער היצירה, וגם אנדרו לויד וובר, שאני כאילו, אני אוהב כזה זלזל בו, אבל גם...
היי, hey, אתה לא יכול, יוסף הקוטונת הפסים, פנטום האופרה.
אז יפה, אז לאנדרו לויד וובר יש את היותר מוכרים, בוא נקרא לזה ככה, אני הלכתי שוב ואני ספרתי כמה הופעות יש לפנטום האופרה, שהוא המחזמר שרץ הכי הרבה זמן, אז 12,550 הופעות נכון להיום, רץ ברצף 30 שנה, שזה כבוד.
כן.
עכשיו, שני היוצרים הענקים האלה, כמעט ולא שיתפו, כמעט, הם לא שיתפו פעולה אף פעם, אוקיי? הם בביצה קטנה והם לא מדברים כאילו.
למה? בכוונה או שסתם לא, לא הייתה ביניהם איזה כימיה ו...
ככה יצא. לא יותר לעבוד, חוץ מקטע אחד שהם עשו, במופע מחווה למפיק קמרון מקינטוש.
אחד המפיקים הממש גדולים גם.
המפיק, גם ממש הוא. הבן אדם שכאילו שעשה, הוא המרוויח הגדול מכל היצירות שלהם, אוקיי?
כן.
והם ישבו שניהם על אותו פסנתר, במופע מחווה אליו, וכל אחד מנגן איזשהו לייט מוטיב משיר שלו, והם שרים שיר כאילו... לקמרון מקינטוש, קטע מדהים.
רגע, מה זה אומר? הם שילבו שני שירים של כל
הם
אחד
לקחו,
מהם?
הם לקחו את סנדין וקלאונס ממוזיקת לילה זהירה של סונדהיים, ואת מוזיקת הלילה מפנטום אופרה, וחיברו ביניהם, והם עשו את זה, אני חושב שזה היה הקטע שאנחנו נשמע.
כן, בוודאי, זה הקטע שאנחנו נסיים איתו את הפינה לשבוע הזה, אז שיהיה במזל טוב לסטיבן סונדהיים ולאנדרו לויד וובר. תודה רבה, טל וייס.
בשמחה.
אנחנו נסתייג, אמרנו שפעילות גופנית ואיחדנו לזה את כל השיחה שלנו ואמרנו שהיא מאוד מאוד טובה למוח שלנו, לבריאות הנפש שלנו, לתחושה, למצב רוח, אפשר לטפל בעזרתה, אפשר הרבה דברים. אמרנו גם שאפשר לשלב את זה עם תזונה נכונה, איכשהו הכנסנו
לשלב את זה.
רצוי, ודאי, נכון. אנחנו גם נסתייג ונגיד שזה שאנחנו אבולוציונית אמורים לרוץ ולעשות פעילות גופנית, לא אומר שאנחנו צריכים לעשות את זה 24 שעות ביממה.
נכון, אז באמת שמדובר, סליחה, כשמדובר באפקטים המיטיבים של פעילות גופנית, צריך לזכור שהכל במידה, פעילות גופנית שהיא אינטנסיבית מדי, יכולה לפגוע גם ברמת הגוף, אבל גם מבחינת המוח, בגלל שהיא עשויה בעצם להכניס את המוח לאיזשהו מצב של סטרס, ואז אנחנו נראה הפרשה של כל מיני הורמוני סטרס, כמו קורטיזול, ובסופו של דבר, לאורך זמן, זה יכול לפגוע.
אז בואי נגדיר רגע מתונה. מה זה אומר? זה אומר שאני צריכה לא לאתגר את עצמי יותר מדי.
אז אם צריך לתת פה איזשהו מתכון, ושוב, כמובן, כל אחד לפי יכולתו ולפי מה שהוא מרגיש, אבל בגדול מדברים על זה שבשביל לקבל את האפקטים המיטיבים, צריך לעשות פעילות גופנית, משהו כמו 3 או 4 פעמים בשבוע, כל פעם בין 30 עד 45 דקות, והפעילות הגופנית צריכה להיות פעילות גופנית מתונה, קצת כמו שרחל הזכירה בשיחה, משהו כמו 70% מהדופק המרבי, זאת אומרת, כן צריך להיות איזשהו אלמנט של אינטנסיביות, אם אתה תצא לפארק ותטייל לך בניחות, אז לא ייתן את האפקט. אז כן צריך להעלות את קצב הלב, צריך להגביר את זרימת הדם, אבל לא צריך לרוץ מרתון ולא צריך לעשות טריאטלוניש ברזל, שוב, הליכה נמרצת, ריצה, שחייה, אופניים.
אז 4 פעמים בשבוע זה טוב.
זה טוב, אני חושבת שגם רופאי משפחה מדברים על זה שזה פחות או יותר...
המינון הנכון.
המינון
אז
הנכון.
זה כשאנחנו מדברות על פעילות גופנית מתונה, טובה, מיטבית, שאפשר ליהנות מהאיכויות
נכון,
שלה.
נכון.
אבל אם נגזים, אז התחלת לדבר על מצב שהוא סטרס.
נכון.
מה זה אומר?
סטרס זה בעצם איזשהו מצב שבו הגוף שלנו נכנס לדריכות, בשביל לעזור לנו להתמודד עם איזשהו איום, כמובן תגובה מאוד מאוד חשובה להישרדות שלנו, אבל סטרס כרוני, סטרס שאנחנו חווים אותו לאורך זמן, בסופו של דבר שוחק את המשאבים המוחיים והגופניים, וכמו שאמרתי, פעילות גופנית שהיא עצימה מדי, ממושכת מדי, יכולה להזיק. אני רוצה פה גם להגיד משהו על הנושא של המוטיבציה של הבן אדם. פעילות גופנית בכפייה, זה לא טוב. ויש מחקרים, דרך אגב, בחולדות, שבהם בוחנים חולדות, אני אגיד באופן טבעי, נורא נורא אוהבות לרוץ. זה משהו שגם, כמו בבני אדם, גם בהן זה משהו שהוא מאוד מאוד טבעי וטבוע בהן. ויש מחקרים שעושים השוואה בין פעילות גופנית וולונטרית לפעילות גופנית כפויה בחולדות. זאת אומרת, הוולונטרי זה אומר שאת שמה לה בכלוב גלגל ריצה.
מתי שהיא רוצה היא עולה עליו. ומתי
שהיא רוצה היא עולה עליו, היא רצה, ודרך כלל הן רצות די הרבה והן מאוד מאוד נהנות מזה. הפעילות הכפויה זה אומר שאת ממש פיזית מכניסה אותה לתוך הגלגל, סוגרת אותה בפני, והיא חייבת לרוץ, כי הגלגל הוא מכני, הוא חשמלי, הוא עובד. ורואים שיש הבדל. זאת אומרת, ברגע שאת עושה את זה בכפייה, אז את באמת מעוררת תגובות של סטרס. ראיתי אפילו מחקרים שמראים שזה מגביר חרדה.
כן.
אז צריך לדעת לעזור לאנשים להיכנס לפעילות גופנית בצורה חיובית, כי להכריח, אנחנו גם יודעים, לאורך זמן זה לא מחזיק מעמד. בן אדם צריך לגלות את ההנאה באלף, ואת ההנאה הפנימית שלו לבצע פעילות גופנית, ואם מכריחים, אני באופן כללי בן אדם שלא אוהב שמכריחים אנשים בכפייה לעשות כל מיני דברים.
כן, אני איתך.
אז צריך לדעת, מה שנקרא, לבוא ממקום טוב.
נראה לי שמספיק להראות את כל הדברים החיוביים שפעילות גופנית עושה. נכון. וכבר יש איזושהי מוטיבציה.
נכון, וכבר זה מעלה את המוטיבציה. וכמו שאמרתי, כל אחד צריך למצוא את הענף שמדבר עליו, לא כולם חייבים לרוץ, לא כולם חייבים לשחות, לא כולם חייבים קו לאופניים, כל אחד צריך למצוא את מה שעושה לו טוב, ואת מה שהוא יכול להתמיד איתו.
וגם יש תקופה של ניסוי וטעייה כזאת, שאני בודקת מה עושה לי טוב, לא רק מבחינת ענף, גם כמות וכמה זמן וכו'.
דרך אגב, גם שילוב של כמה ענפי ספורט, זה בטח טוב גם מבחינה גופנית, כי זה מפעיל את השרירים בצורה יותר מאוזנת.
נכון. אז מה קורה עם התמכרויות? יש באמת דבר כזה?
יש דבר כזה שנקרא התמכרות לספורט, למיטב ידיעתי זה אפילו הבחנה שהיא בתוך ה-DSM, הספר שהפסיכיאטרים משתמשים בו בשביל להבחן כל מיני הפרעות פסיכיאטריות. והתמכרות לספורט זה בדיוק מה שזה נשמע. זה, איך אנחנו מגדירים בעצם התמכרות, לא רק לספורט, אלא באופן כללי, שאנחנו עושים איזושהי פעילות בצורה מוגזמת, אנחנו לא מסוגלים להפסיק, על אף שאנחנו יודעים שזה מזיק לנו. ובהחלט,
זה מדהים.
יש אנשים שמתמכרים לספורט, זאת אומרת,
אבל זה כבר מזיק גם פיזית, זה כבר כאבים, זה לא רק הידיעה שאני בסטרס.
נכון, דרך אגב, זה לא רק מזיק פיזית, זה מזיק גם לחיי המשפחה ולחיי החברה, כי הפעילות הגופנית הופכת להיות הדבר שאותו עושים על חשבון כל הדברים האחרים.
כן.
מקרים של אנשים שאפילו במצבים של מחלה, דעת הבן אדם יש לו שפעת עם 40 מעלות חום, והוא חייב לצאת לעשות את האימון ריצה שכתוב לו בתוכנית, אחרת, אוי ואבוי, מה יקרה. זה באמת כבר מצב של התמכרות.
וואו. ממש מדהים.
אז צריך להיזהר מזה.
אז דיברנו על זה שלא להכריח ולשים לב שאנחנו לא מתמכרות ומתמכרים, וגם חשוב להגיד שהרבה פעמים ספורט אנחנו עושות ועושים אותו בקבוצה.
נכון, אז ספורט בהחלט יכול גם לעזור לנו מבחינה חברתית, ופה אני שוב פעם חוזרת לנושא של ילדים, תחשבו על ילדים שיוצאים לשחק בחצר עם כדור, מחניים, כדורגל, מה שזה לא יהיה. אז קודם כל יש פה פעילות חברתית, כי הם חייבים לדבר אחד עם השני ולתקשר אחד עם השני, הם צריכים ללמוד לשתף פעולה. הם צריכים ללמוד להיות סובלניים וסובלניים כלפי חברי הקבוצה האחרים.
כן.
אנחנו יודעים
יש שעצם חוקים למשחקים.
יש חוקים למשחק שצריך לציית להם, צריך לדעת לדחות סיפוקים, צריך לאפשר גם לאנשים אחרים להשתתף.
לדעת להפסיד.
לדעת להפסיד. אז יש פה הרבה מאוד אלמנטים חשובים גם לתפקוד חברתי.
מלבד הספורט עצמו שעליו כבר דיברנו.
בהחלט.
מילה על הפרעות קשב?
כן, אז הפרעות קשב, נושא שמאוד מעסיק אותנו. אז גם להפרעות קשב, אנחנו יודעים שפעילות גופנית יכולה לעזור. פה אני שוב, אני קצת אסתייג, אני אגיד שזה לא נכון לכל הילדים. לא כל ילד שיש לו הפרעת קשב, אם תוציאו אותו לחצר לעשות פעילות גופנית, זה יעזור לו. יש ילדים שזה יכול אפילו לעשות ההפך, להכניס אותם עוד יותר למצב של ככה...
תזזיתיות.
אבל יש בהחלט הרבה ילדים שהפעילות הגופנית עוזרת להם להירגע, וברמה המוחית זה בגלל שפעילות גופנית מעלה רמות של דופמין ומפעילה את האזורים הקדמיים של המוח, שאלה שתי מערכות שאנחנו יודעים שאצל חלק מהאנשים עם הפרעות קשב וריכוז הן לא עובדות כמו שצריך.
אז שוב, הדופמין ו?
הדופמין עולה, והפעלה של אזורים קדמיים של המוח, שאלה אזורים של, דיברנו קודם, אזורים של שליטה ובקרה.
כן.
אזורים שעוזרים לי להיות רגוע, לבסט את עצמי.
אז גם, זה, גם זה עוזר גם לילדים בעצם בלי הפרעות קשב וריכוז, כי זה עושה את אותה עבודה.
נכון, זה עושה את אותה עבודה.
ואפשר לראות את השיפור הזה גם אצל ילדים עם הפרעות קשב וריכוז.
נכון.
אולי אפילו בצורה שהיא יותר נחוצה, כן? כדי לעזור להם להתגבר על הקושי היומיומי.
נכון, אז התנועתיות בהחלט יכולה לעזור. ופה אני גם רוצה להגיד משהו נורא נורא חשוב ברמה החינוכית. צריך נורא להיזהר מלהפוך פעילות גופנית לעונש. זאת אומרת, ילד יפריע בכיתה, והעונש שלו זה לצאת החוצה ולרוץ מסביב למגרש. וכשאנחנו עושים דברים כן, אנחנו בעצם מלמדים ילדים שפעילות גופנית זה משהו
לא
שלילי,
טוב.
דבר שקשור לחוויות לא טובות.
עדיין עושים את זה?
אני מקווה שלא, אני רק אומרת,
לא
לעשות את זה. אם יש אנשים שעושים את זה, אז בבקשה...
או ששעבר לכם בראש בתור
כן,
רעיון,
בבקשה אז תבטרו בבקשה לא לעשות את זה. בסדר, פעילות גופנית זה לא עונש, פעילות גופנית זה מתנה.
רצית להמליץ על ספר.
כן, אז מי שמתעניין בכל התחום הזה של פעילות גופנית ומוח, יש ספר מצוין שנכתב לפני כבר כמה וכמה שנים של סופר בשם ג'ון רייטי, והספר נקרא ניצוץ. לא להתבלבל עם הניצוץ של סטיבן קינג, זה משהו אחר לגמרי.
חוויה שונה.
חוויה שונה, אבל באנגלית זה ספר שנקרא ספארק. ג'ון רייטי הוא רופא, הוא MD.
והוא בעצם, דוקטור.
מדיקל דוקטור, והוא בעצם כתב ספר על ההשפעות של פעילות גופנית על המוח, ספר שנכתב לקהל הרחב, ספר מאוד מעניין, אז בהחלט מומלץ.
אפשר להמשיך ולהעמיק את הידע שאנחנו סיפקנו לכם בשעתיים האחרונות.
כן.
מרשים, אני עושה יוגה, שחייה וריקוד. זה מספיק
את
מגוון?
את מחוסה, כן.
כן? כן? יופי, אני רק עכשיו צריכה לוודא שאני לא עושה יותר מדי. לפי מה שאמרת.
כן.
אני צריכה לוודא שזה לא חורג מה-45 דקות.
לא חורג מההמלצות.
עצימות וכולי.
כן. למרות ששוב, כמובן שככל שאתה עושה את זה יותר ואתה נכנס יותר לכושר, אז אפשר לאט לאט קצת.
אז אפשר לעלות קצת,
מינונים,
את אומרת.
רק בזהירות, להקשיב לגוף ולמה שהוא אומר לנו.
יפה. ואני גם אתחיל לשים לב אם אני באמת יותר ערנית או יותר סבלנית לאנשים ונחמדה לאנשים בימים שאני עושה את הפעילות הגופנית שלי
כן.
בבוקר.
רגע, יש לי זמן לעוד משהו ממש
כן?
קצר. אני רוצה להגיד משהו על הנושא הזה של הישיבה. אנחנו היום משווים שעות מאוד מאוד ארוכות, יש ימים שבהם בן אדם יכול לשבת 8, 10, 12 שעות בלחום. אני רוצה להגיד שפעילות גופנית לא מפצה על זה. זה שעשית בבוקר אימון כושר של שעה או אפילו שעתיים, זה לא אומר שעכשיו אתה יכול לשבת 12 שעות
שזה נתן לך 12 שעות של ישיבה.
כן, גם במהלך יום העבודה חשוב מאוד לשלב קטעים קצרים של תנועה.
אבל מה, אני אקום מהכיסא למלא את הבקבוק שלי במים, זה נחשב?
כן, כן. אתה קום עם הכיסא למלא את הבקבוק במים, אתה קום עם הכיסא לעשות קצת מתיחות, אולי תרדי ותעלי קצת במדרגות.
באמת? האמת שאני עולה כאן במדרגות ולא משתמשת במעלית.
מצוין, זה כבר דבר שאפשר לשלב, כן.
מצוין.
וגם שוב, לשים לב לא לשבת יותר מדי זמן ברצף, והיום גם יש טרנד חדש של שולחנות עמידה. אני עובדת עם שולחן כזה, שזה פשוט שולחן שיש לו גובה מתכוונן.
מה את אומרת?
ואת יכולה לעבור ממצב של ישיבה למצב של עמידה.
כי גם לעמוד זה חשוב? הרי לעמוד זה לא פעילות גופנית.
לעמוד זה לא פעילות גופנית, אבל זה לא ישיבה. והישיבה עצמה, התנוחה הזאת של הישיבה, היא מאוד לא טובה.
תאגיד השידור הישראלי, אני קוראת לשולחנות שידור בגובה עמידה.
בהחלט.
שנשדר את הפעם הבאה של שתיים שיודעות בעמידה.
בעמידה.
דוקטור נועה אלבלדה, חוקרת מוח במרכז סגול למוח ותודעה, במרכז הבינתחומי הרצליה, מומחית בהנגשת ידע ממדעי המוח לקהל הרחב. הרבה הרבה תודה לך שהגעת וחלקת איתי את הידע שלך.
תודה שהדרכת אותי.
וגם מעורר. ענת אורי, עורכת ומפיקת התוכנית, תודה רבה גם לך. אלון מקלר על הביצוע הטכני המשובח, תודה לך. דניאלה בניירה מאפרת, אני רוצה להגיד לכם, למאזינות ולמאזינים שלנו, שתודה גם לכם שהזנתם ותישארו משום שאחרינו ישודר פרק נוסף של חיות כיס, והפעם יהיה ראיון מיוחד עם מנכ״ל משרד האוצר, אז שווה החבר'ה עמלו קשות כדי להביא את המידע הזה עליכם. אני גיל מרקוביץ', שיהיה לכם במשך יום מצוין וסוף שבוע שהולך וקרב נעים, וכמובן חג שמח!